חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. מה שלומכם היום הלילה הזה? זהו, עברנו את ל"ג בעומר, ל"ג בעומר מאחורינו, חג שבועות לפנינו. היום, זהו, כבר שומעים מוזיקה רגילה, פסקו לעמוד 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. אנחנו מתחילים דף חדש עכשיו. הרי ספירת עומר מחולקת ללב וטוב. למד בית יום ראשונים עברנו אותה, ועכשיו אנחנו כנגד טוב ימים שנשארו לנו, כאשר בעזרת השם עכשיו מתחילה הערת שבועות, ואנחנו מתכוננים לחג הגדול, ליום הזה ש... בו הפכנו בעצם לעם, בו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, סרט הדיברות, והעולם משתנה. עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. נעשה לדבר עלינו כמה וכמה דברים, כמובן כן, נחזור קצת לדברים שהיו השבוע, באמת גם קצת אולי על רשבי, כמה נקודות, הרב שמענו מספיק, נשמע כמה דברים נקודות שכדאי להדגיש אותן, נחזור קצת לרבי מאיר בעל הנס. לקבל מושגים כמה אדם יכול לעבור, הרב, לא אנושי, לא אנושי, מה אדם אחד יכול לעבור, ובסופו של דבר, בכל זאת, למרות שכמעט כל רבותיו נפטרים לו מול העיניים בצורות משונות, למרות שרבו אלישע בן אבויה יורד מהדרך, ריבונו של עולם, תחשוב אם הרב שלך היה נהיה חילוני. איך היית מגיב? מה, היית נשאר דתי? היית, מה היית עושה? אוקיי, אז ננסה לראות מה רבי מאיר בעל הנס עושה. ננסה להבין קצת איך להתחזק אנחנו כאשר דברים תקועים לנו בחיים. אני מנסה כל כך משהו הרע ולא הולך לי, לא הולך לי. האם כדאי לעזוב? או האם כדאי להתעקש? האם זה סימן משמיים שזה לא בשבילך? אולי בדיוק ההפך? זה ניסיון עבורי לראות עד כמה אני רוצה את זה? ננסה להבין קצת... איך כדאי לחזק את עצמנו? אם עכשיו אנחנו במצב קשה, האם כדאי להגיד לעצמי, אני יכול, אני חזק, אני עוצמתי? או אולי לנקוט בצורה אחרת? אולי לדבר לעצמי גוף שני או שלישי? ננסה להבין מה הכוונה. נביא קצת סיפורים שיחזקו אותנו ככה לאורך הדרך של כולנו, ובסופו של דבר נצא עם כמה כלים מעשיים להיות קרובים יותר לקדוש ברוך הוא. אז איך עושים את זה ואיך לא? איתי באולפן, לא אחר מאשר אורי כהן, הטכנאי שלנו, ואנחנו בעזרת השם רוצים לתת את המיטב ואת המירב. השבת הזאת, כאשר אנחנו נאמר חזק חזק ונתחזק, מסיים ספר ויקרא, ויוצאים למדבר. טוב, בואו נתחיל. אם אתם רוצים להתחיל, בואו שני נחזור רגע לרבי מאיר בעל הנס. יש, אומרים שהרי פסח שני, שהיום ראשון, זה יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, למרות שאין לזה בדיוק מקור. השדה חמד מביא שבעצם חנוכת הבית, נקרא לזה ככה, של הקבר בטבריה, נעשה בי"ד באייר, זאת אומרת שהפסח שני, והם החליטו שככה הם יעשו כל שנה ושנה, וכיוון שאנשים עוברים גם ככה בדרך למירון, ייכנסו דרך טבריה, אבל אין באמת מקור שזה היה יום הפטירה של רבי מאיר בעל הנס. אבל אם כבר עם ישראל קיבל את זה על עצמו, שייך להגיד כמה מילים על רבי מאיר בעל הנס, שהוא הרי מתחיל במידה מסוימת עם, לא עם כל הכיתה. מה אני מתכוון? הוא הרי בן גרים. הגמרא אומרת על נרון קיסר, נרון קיסר שמגיע להחריב את ירושלים, והוא לוקח חץ ויורה אותו לכיוון מערב, וופה, והחץ עף לכיוון ירושלים. הוא יורה את החץ לכיוון מזרח, וופה, וגם כן לכיוון ירושלים. הוא מבין, אימאלה, יש פה איזשהו סימן, אפילו קיסר רומאי מבין שיש פה איזשהו סימן מן השמיים, לחיות עם הרגשה, אני רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא איתי, כל דבר שקורה לי סימן מן השמיים. אספר לכם משהו עליי אפילו. היום שפני שהגעתי לכם פה לשידור כמובן, הייתי בהרצאה בפתח תקווה. ובאותו מקום שאני מוסר את ההרצאה בפתח תקווה, הייתי גם, אני פעם בשבועיים פחות או יותר במקום הזה, ולפני כחודש וחצי הייתי שם, ואז יצא ספרי החדש שנקרא זה אפשרי. והבאתי שם לעשות כמו השקה לספר, ואז מישהו נתן לי מתנה, את... נתן לי את שכתוב מזל טוב לרגל ספריך החדש, משהו כזה, ושכחתי את הספר במקום ההוא. ועובר שבוע, ואותו הרב של המקום, הרב בנימין שחר היקר, שולח לי הודעה, תקשיב, העץ שלך נמצא פה, אם זה שלך. אני אומר, כן, זה שלי, תשמור אותו, בעזרת השם. ושנינו שוכחים מזה. ועובר שבוע, ועוברים שבועיים, ושלושה שבועות, וחודש, וחודש, ואולי שבוע ושבועיים. והיום, אני מגיע לשם שוב פעם. ואני כותב בשו עת אחר, והעת מפסיק לכתוב לי מסיבה מסוימת, והוא לא צריך להפסיק לכתוב, כי יש עוד הרבה מאוד דיו בתוך הכלי שלו שם, בתוך השפולפרת. ואז אני אומר לו, הרב שכה אולי להשאיל לי עת. ואז הוא מושיט את היד אחורנית, בלי להסתכל בכלל אחורנית, ויש שם המון עתים, יש שם ככה סלסלה עם עתים, הוא מושיט את היד ושולף עת, והוא אומר לי, בבקשה, קח עת. והוא מביא לי את העת שלי! הוא, הבנתם, לפני חודש וחצי, ואני כאילו, והוא אומר, אני לא מאמין, מכל העתים, תקשיב, שנינו שכחנו מזה, מן הסתם, העת הזה לא היה חוזר אליי לעולם, במידה והוא לא היה שולף אותו, ואז הוא אומר לי, תקשיב, קיבלנו דש מלמעלה, דש משמיים. לפעמים אתה מרגיש ככה, מציץ מן החרקים, שבורא עולם מראה לך השגחה פרטית, קטנה, חמודה, נהדר. אז נרון קיסר, אומרת הגמרא, כאשר הוא רואה את הסימנים הללו משמיים, הוא לוקח ילד קטן מתלמוד תורה, ואומר לו, פסוק לי פסוקך. והילד הקטן אומר לו, ונתתי את נקמתי באדום, ביד עמי ישראל. נרון קיסר מבין, מצב לא פשוט. בורח, עורק ומתגייר. וממנו יוצא רבי מאיר. יש רוצים לומר, שזו אחת הסיבות ש... כל חמשת תלמידיו של רבי עקיבא, כולם מוזכרים בשמם ושם אביהם. למשל, אנחנו יודעים שיש את רבי שמעון בר יוחאי, נכון? אותו דבר, אנחנו יודעים שיש גם את רבי יהודה בר אילאי, נכון? תשים לב טוב, כולם בשם אבותיהם. רבי שמעון הבן של יוחאי, רבי יהודה הבן של אילאי, רבי יוסי הבן של חלפתא, רבי לוזור בן שמוע. חוץ מי? רבי מאיר. אופס, רבי מאיר בן, לא מזכירים את האבא. אז רבי מאיר בעצם מתחיל כבן גרים, הוא מתחיל קצת אחרי כל הכיתה, נקדיר את זה ככה כביכול. ואז בשלב מסוים הוא מתעלה בתורה לדרגות, שעליו כתוב בגמרא מסכת עירובין, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. מדובר פה על התנא הגדול ביותר, זה הדור הרביעי של התנאים, ולא בכדי, רבי חנינא בן תרדיון נותן לו את ביתו המלומדת ביותר, ברוריה, לאישה. ברוריה היא תלמידת חכמים, היא לומדת בכל יום 300 הלכות מ-300 רבנים, משהו במשך 3 שנים. אבל למרות שכביכול, תבין, הוא מגיע לפסגה, מתחילים הקשיים. ואז רבו רבי עקיבא, רבי עקיבא, תבינו שכבר אז הם היו חיים בתקופה לא פשוטה בכלל, שהרומאים, ככה המדרש המביא, המדרש אומר שכשהיו יושבים לפני רבי עקיבא בבית המדרש, היינו קוראים את שמה ולא היינו משמיעים לאוזנינו. למה? מפני הקסדור שהיה עומד בפתח, זה התוספת בברכות. זאת אומרת, רבי מאיר כבר נמצא בתקופה שהרי הרומאים ממש מסתובבים ביניהם. אי אפשר לקרוא קריאת שמה בכל רם. אי אפשר, למה? כי הקסדור, אותו חייל רומאי, נמצא שם בפתח. ואז רבו, רבי עקיבא, נהרג בייסורים. תחשבו מה זה. הרב רבי עקיבא, מוציאים אותו להורג וסורקים את... בשרו, במסורקות של ברזל, כאילו, אימא! רבו השני, רבי יהודה בן בבא, הוא זה ששמח אותו. כידוע גם כן, גם הוא היה 10 הוגי מלכות, ונועצים בו 300 חניתות. חותנו, רבי חניה בן תרדיון, הרי מקיפים אותו עם גבילי ספר תורה, ומוצאים אותו להורג בשריפה. שלושת רבותיו מוצאים אותם להורג. אחר מכן גם חמותו נרצחת, ואחות אשתו מושבים אותה בקובה של נשים פרוצות. רבי מאיר לא מוותר. הוא יוצא להציל אותה. מבצע של יחיד. תחשבו, זה רבי מאיר בעל הנס, לא יודע מה. אתה יודע, הוא לא איש מלחמה, הוא לא בוגר סיירת מטכ"ל, הוא צדיק יסוד עולם, שתפקידו לשבת ללמוד תורה, ללכת עכשיו לרומאים, לשחרר פדיון שבויים. זה כאילו לא מתאים, איך הוא יעשה את זה? אבל הוא הולך. וקדוש, הוא מגיע שם על השומר, והוא מציע לו כסף, והשומר אומר, בסדר, אבל מה הם יתפסו אותי? הוא אומר, תן לי, קח עוד כסף. אבל מה הם יתפסו אותי בכל זאת, ולא יספיק הכסף הזה? אומר לו רבי מאיר, אם אתה נתקל בסכנה, תגיד אלא קדר רבי מאיר ענני, פעמיים, ותנצל. ועל שם הנס הזה, הוא נקרא רבי מאיר, בעל הנס. הבעיה היא, שהרומאים כבר סימנו אותו. אחרי שהם שמעו שהוא זה, ושחרר את גיסתו, והשומר ברח בגללו, חקקו את צורתו ברומי, והכריזו שכל מי שיתפוס אותו, יענה בפרס. לכן אומרת הגמרא, לא מאיר שמו, לא קוראים לו רבי מאיר, אלא נהוראי שמו. יש אומרים לא נהורה, אלא נחמיה שמו. יש אומרים רב לוזור בן ערך שמו. מה קורה? איך קוראים לבן אדם? אתה יכול להגיד לי? לא, הכל היה שומרים בשם הסוואה. שאם יתפסו אותו, יחפשו אותו, יש לו תלת זהות של רבי מאיר, נהוראי, כל השמות שרק תרצה, רק שלא יתפסו אותו. עד כאן חלק הראשון בחייו. החלק השני, לא רק שברוך השם, אתה יודע, נשוי, ברוריה, אבל שני הבנים שלו כידוע בסיפור נפטרים גם הם. ערב שבת, הוא חוזר מהבית כנסת, ברוריה אישת פלדה. היא לא רוצה לצייר את בעלה לכאורה סתם, כי הרי אין מה לעשות עכשיו, אי אפשר לקבור אותה, מאסור להתאבל בשבת. אז למה שבעלי יצטער? מה זה למה? את מצטערת? שהוא יצטער איתך? לפחות יהיה מי שינחם אותך, מי שיגיד לך קצת דברי נחמה. לא, היא לא רוצה לצער את בעלה. אולי זה יפגע בלימוד התורה שלו, והיא שותקת ומתאפקת עד מוצאי שבת. וכאשר הוא שואל אותה איפה הבנים, אז הם הלכו לישיבה. ואז מוצאי שבת, נו, ישיבה, ישיבה, לא חוזרים. ואז היא אומרת לו שבעל פיקדון, היא נותן לך פיקדון ובא לקחת אותו, אז אתה תיתן לו או לא? אמר לה, ברור. אז היא אומרת לו, אז בוא נרגע למעלה לעליית הגג, והיא מראה לו את הבנים. היא אומרת לו, בא בעל הפיקדון, לקח את הילדים. אז רבי מאיר, בעל הנס, אומר, השם נתן, השם לקח, יהיה השם השם מבורך. טוב, בינתיים גם השכנים מצערים אותם, תאמין, זה לא פשוט, אתה חושב שרק אצלך השכנים מצערים אותך? יפה מאוד. לא, גם אצל רבי מאיר, בעל הנס, השכנים ציירו אותו, והוא התפלל עליהם. בשפה שלנו, כאילו, שהשם ייקח אותם. די, אין לי כוח אליהם, לא בסוגל. שים לי פה לבלגן, לא יכולים ללמוד תורה. ואז ברוריה שומעת אותו, ומחנכת אותו כביכול, אומרת לו, תקשיב, כתוב איתם וחטאים מן הארץ, לא חוטאים. תתפלל שיחזרו בתשובה. מתפלל, הם חוזרים בתשובה. וואו. אבל מה נגיד לכם, הרי ככה, למרות שברוריה באמת הייתה תלמידת חכמים גדולה, והיא פגשה פעם את רבי יוסי הגלילי, והיא אמרה לו, הוא אמר לה, באיזה דרך נלך לעיר לוד? אמרה לו, גלילי שוטה, ככה מדברים... כתוב, אל תרבה שיחה עם האישה, באיזה דרך לוד. קצר ולעניין. טוב, אבל לפי דרגתה, גם לה הייתה מעידה כידוע, וגם ברוריה כאשר היא מועדת, היא לוקחת את זה מאוד קשה, והיא נפטרת. נפטרת בדרך לא דרך, ואז כידוע שרבי מאיר עובר טרגדיה על טרגדיה, אבל הוא מייחד את חייו, לא רק ללימוד תורה, אלא גם לאהבת ישראל. לאהבת הבריות, כאשר הידוע שחזל אומרים שזה הסיבה שאנחנו מזכירים אותו, וכל מה, אתה יודע, לתרום לילול נשמת רבי מאיר בעל הנס, אתה יודע, קופת רבי מאיר בעל הנס, למה דווקא הוא? תתרום לקופת רבי יהודה בר אילאי, לא יודע, רבי יוסי הגלילי, לא, יש הרבה תנאים, רבותיי. אלא מה, יש אומרים הרי, בגלל שרבי מאיר בעל הנס קבע את ההלכה, שעם ישראל נקרא בנים לשם אלוקיכם, אז יש מחלוקת, יש אומרים שבנים לשם אלוקיכם, כל עוד אם אנחנו עושים מעשה בנים. אבל אם אנחנו קצת מפקששים, אז כאילו, עד כאן. זהו, עם כל הכבוד לכולם, בנים, בנים, אבל... רבי מאיר בעל הנס אומר, בנים למרות שלא עושים מעשה בנים. לימד זכות על עם ישראל. וכל המלמד זכות על עם ישראל, זכותו תגן על כולנו. אבל, משכין שלום, כידוע שהייתה פעם, הוא היה דורש בחסד, נותן דרשה, והייתה אישה אחת שמאוד נהנתה מהדרשה של הרב, היא חוזרת הביתה ערב שבת מאוחר, בעלה אומרת, הוא אומר לה, איפה היית? איפה היית? אומר לו, הייתי בדרשה, מה אתה צועק? אומר לה, הדרשה, של מי זה היה? אומר לו, מה זה עניינך? של מי זה היה, נו? של רבי מאיר, מפריע לך? אומר לבעלה, אופי מהבית, עד שאת לא יורקת בפנים של רבי מאיר, אין לך מה לחזור.
יואי.
תחשבו איזה בעל מפחיד. גם, אולי עדיף לא לחזור, גם אם יסכים שאני אחזור. טוב, זה כבר שיקולים של כל אחד, אבל ברמת העיקרון, מה שקורה, היא מגיעה לבית כנסת, וכידוע בסיפור, רבי מאיר בעל הנס, עם רוח הקודש, הוא אומר פתאום כאילו, נתפס לי משהו בעין, יש פה מישהו שיודע לירוק? סליחה, גברת, בוא, 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 תרקי, בבקשה, אני צריך שמישהו שירק לי בעיניים, איזו סגולה כזאת, 7 פעמים ירקות. אני אומר לו, כאילו, הרב, אני לא הולכת, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא הולכת לירוק בפנים של הרב. לא, תרקי, העין שלי פה, והיא יורקת לו 7 פעמים. ואז אומר, לכי לבעלך ותאמרי לו שאתה אמרת לירוק בפני הרב פעם אחת, ואני הרקתי 7 פעמים. וכאשר תלמידיו אומרים לו, רבנו, עד כאן, רבנו! אומר להם, וכי אני פחות מהקדוש ברוך הוא, שהיה מוכן ששמו ימחק בפרשת סוטה, אז רק כדי להשכין שלום בית. תראו כמה שלום בית חשוב. אולי צריך לא לשכוח להזכיר את הקורס יועצי זוגיות. מתחילים השבוע, יקיריי, כל מי שפעם חשב על הדבר הזה, אם זה בשביל עצמו, אם בשביל אחרים, להיות שליח או שליחה נאמנה, לעסוק בתחום הזה. אז יכול להצטרף אלינו. יום רביעי מתחילים. יום רביעי מתחילים, כוכבית 61-63. זה הטלפון של בית מרכז ישיר, זה הפקה שלהם. בית מרכז ישיר זה נקרא, אני מוסר שם את התכנים. כוכבית 61-63. עד כאן רבי מאיר בעל הנס. שאתה רואה אחרי כל מה שהוא עובר, עוד הרב שלו גם יורד מהדרך, אלישע בן אבויה. תחשוב, הרב שלך נהיה חילוני, שם ירחם. בוא נעניל, מה קורה פה? מה קורה? אז רואים שזה אנשי הפלדה, אני קורא להם, מה שנקרא. לא להישבר מקשיים. לא להתבלבל מקצת אתגרים. הרב, זה לא קצת, נכון. אבל זה אתגרים, וזה אתגרים שאנחנו רוצים להתחזק מהם. אוקיי, אז מה עושים? איך מתחזקים? אז קודם כל, בואו נתכם טיפ אחד. והטיפ הזה, בואו נקרא לו ניהול רגשי נכון. מה הכוונה? שימו לב טוב. כל אחד מאיתנו, מן הסתם, באים להתייעץ איתו. חברים שלך בישיבה מדברים איתך, איתה חברות מה זה, לא משנה מה. כל אחד מאיתנו כמעט מרגיש היועץ בעם. ואתה שומע את עצמך, ויש לך באמת עצות טובות. אתה באמת, בלי עין הרע, יש לך חיזוקים, ודברי עידוד, ותובנות, וממש בלי עין הרע. רק מה הבעיה? הבעיה שאנחנו מאוד טובים כדי לייעץ לאחרים. למה אנחנו לא מצליחים לייעץ את אותן דברים מבחינתי? לעצמנו? מה קרה? ישנה תופעה מעניינת שאנשים יודעים לעזור לאחרים ופחות לעצמם. הכיצד? למה הדבר הזה קורה? הדבר הזה קורה בעצם בגלל תופעה מאוד מעניינת, שהתופעה הזאת היא ברגע שאנחנו נכנסים לאיזשהו מצב של מצוקה, של חרדה, של איזשהו לחץ, אנחנו מאוד מאוד ממוקדים סכנות. זאת אומרת, אדם שנכנס למצב של לחץ או חרדה, אז הוא לא חושב יצירתי עכשיו, הוא לא יכול עכשיו יצירתי. בורא עולם ברא לו מנגנון במוח, שאם עכשיו חס ושלום, בוא נלך לטבע רגע, אם עכשיו איזשהו נמר מתקרב אליי, אז אני חייב מפוקסס על הנמר, לא עכשיו להיות יצירתי לכתוב שיר. בסדר? זה לא הזמן. יופי, אז היום אין נמרים ברמת העיקרון, אבל יש לנו כל מיני אתגרים אחרים שיש לנו. וברגע שיש אתגר, כאילו השכל נסגר, הוא מתמקד איך אני עובר את המשבר הזה, כמה שיותר מהר, אבל לא בצורה הגיונית הרבה פעמים. לא בצורה יצירתית. אז מה עושים? על מנת שאני אוכל לפתור לעצמי בעיות, על מנת שאני אוכל לחזק את עצמי, כמו שאני מחזק אחרים. למה כשאחרים אני יכול לחזק ואת עצמי פחות? כי אחרים שקורה למשהו זה לא אתה. אז אם זה לא אתה, זה לא קורה לך, אז הרבה יותר קל לחזק אחרים, לעודד אחרים, לתמוך באחרים. יופי, עכשיו בוא נעבור אלינו. אז איך אני עושה את זה שאני יכול להרוויח משני העולמות? גם לחזק את עצמי, אבל גם מצד שני, אתה יודע, אני זה שחווה את האתגר. אז הדרך היא לעשות ריחוק רגשי, או ריחוק פסיכולוגי. מה הכוונה? איך אני מתרחק מעצמי, כביכול, איך אני יכול לראות עצמי מהצד, ואז כאילו לחזק את עצמי. אחת הדרכים, לדבר אל עצמנו בגוף שלישי. מה זאת אומרת גוף שלישי? גוף ראשון זה אני. גוף שני זה אתה, גוף שלישי זה הוא. למשל, אם אני רוצה לחזק את עצמי, אז אני אגיד לעצמי, פנגר, תקשיב, אתה מסוגל. פנגר זה קטן עליך. זאת אומרת, כאילו אני מדבר לפנגר. הבנתם? אז אני מדבר אל עצמי בגוף שלישי. אז כמו שאני יכול לחזק אנשים אחרים, וקל לי לדבר לאנשים אחרים, אז אני משתמש בטריק הזה, נקרא לזה, לדבר לעצמי כאל אחרים. גם רבי מאיר נקרא אחרים, לכן יש לנו דאגה בלי ושהיא שיחנה, וראשי משהו לאחרים. אז ריקים יכול לרבי מאיר ועל הנס, אבל הנקודה עבורנו, בוא נדבר אל עצמנו כאל אחרים. בגוף שלישי פנגר אתה מסוגל, אל תוותר לעצמך, אתה יכול. עכשיו למה אני אומר את זה? כי אכן עשו ניסוי בארצות הברית, ניסוי מאוד פשוט ומעניין, לקחו קבוצת סטודנטים, חילקו אותם לשתי קבוצות, ושתיהם התקילו בהתקלה. אתם צריכים לדבר עכשיו 5 דקות, על נושא שאתם לא בכך בקיאים בו. למשל, התחממות גלובלית. ואתם תעמדו מול שופטים, והם יבחנו אתכם. אבל מחלקים אותם שתי קבוצות. קבוצה אחת אומרים לעצמם, תקפידו לדבר בלשון נוכח. אל עצמכם, איך אתם מרגישים למשל? אני מרגיש לחוץ, אני מרגיש, אני לא יודע מה אני אעשה, או תנסה לחזק אותך. אני חזק, אני מרגיש ביטחון. לא עבד. קבוצה שנייה אמרו להם, דברו אל עצמכם בגוף שלישי. פנקר, אתה מרגיש לחוץ? פנקר, אל תלחץ. תקשיב, אתה מסוגל. אני איתך. בוא. נלמד, נעשה את זה כחוויה. הקבוצה הזאת שדיברה אל עצמם בגוף שלישי, לעומת הקבוצה שדיברה אל עצמם בגוף ראשון. אני לחוץ. אבל אני אתחזק. אני חזק. אני בטוח בעצמי. לא, 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 לא עבד. ואז הכניסו אותם אל מול 3 שופטים, כאשר 3 שופטים האלו הם כמובן שחקנים, והם עשו פרצוף של ממש קשוחים, אוקיי? והשופטים האלה שהם היו משתפי פעולה עם הניסוי, הם היו צריכים לנסות לאבחן מי מבין האנשים שעומדים מולם, זה מהקבוצה שדיברו בגוף שלישי, ומי במקום ראשון, כאילו בגוף ראשון. לראות מי מדבר יותר בצורה קולחת, בצורה בטוחה, עם ביטחון עצמי, והתברר שהקבוצה שדיברה על עצמם בגוף שלישי, כאילו פנגר אתה מסוגל, אתה יכול וכדומה, הצליחו הרבה יותר. הרגישו יותר משוחררים, יותר בטוחים בעצמם, יותר זורמים. וגם אחרי זה ששתי הקבוצה שמו אותם בחדר כדי לחשוב על מה שהיה במבחן, הקבוצה שדיברה על עצמם בגוף ראשון, כאילו אני, חשו יותר חרדה, חשו יותר, זה נקרא תחינת מים, כאילו rumination, כלומר זה באנגלית, כאילו מחשבות, לגבי מחשבות כאלה. לעומת זאת הקבוצה שדיברה בגוף שלישי, פנגר, מעניינים. תשמע, היית דווקא לא רע. תשמע, אפשר להשתפר, ברור שאפשר להשתפר. פעם בת עשה את זה יותר טוב. הם פחות תחנו מים עם מחשבות, פחות היו חרדים. יופי. אז עבורנו זה כלי ראשון. והכלי הראשון הזה, זה נכון שהחרדות בדרך כלל גורמות לנו זום אין, מה שנקרא, כמו במצלמה, על הגורם המאיים. אנחנו פותחים את הזום אין, ואנחנו לא מתמקדים בבעיה עצמה. אנחנו לומדים להסתכל קצת מעבר, להתייחס לעצמנו כגוף שלישי. שניהם צריכים שוק פותח, בר של הזה, וואי. אוקיי, אז כיוון שאנחנו צריכים גם לשים פה קצת שירי, בואו נשים איזה... תשמע, כתוב שבזכות רבי שמעון בר יוחאי, אתה יודע, ספר הזוהר, תבוא הגאולה. ומי שאמר את זה, בין השאר היה גם הבעל שם טוב. אז יא, אז בואו נשיר משהו על הבעל שם טוב קצת.
טוב, הבעל שם טוב, 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 הבעל שם טוב, 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 הבעל שם טוב, בשם טוב הקדוש. טוב, טוב, הבעל שם טוב, 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 הבעל שם טוב, 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 הבעל שם טוב, בשם טוב הקדוש. זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו, אלף המגן. זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.
טוב, טוב, אבל שם טוב, 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 אבל שם טוב, 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 אבל שם טוב,
השם טוב הקדוש. טוב, טוב, אבל שם טוב, 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 אבל שם טוב, 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 אבל שם טוב, השם טוב הקדוש.
הקדוש.
זכותו הגן עלינו, זכותו הגן עלינו, זכותו הגן עלינו, אלף המגן.
זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו, זכותו תגן עלינו.
ועל כל גנצה ולט. יפה מאוד. אוקיי, יקיריי, אנחנו ממשיכים בעזר לשם כזה שאנחנו למדנו היום קצת על רבי מאיר בעל הנס. תראו מה בן אדם אחד יכול לעבור, כל רבותיו מכל הכיוונים נפטרים, אשתו, הילדים, כאילו נו מה, מה, כמה אדם עוד יכול לסבול, אבל בכל זאת הרואה לקחת את החיים בצורה כזאת שאני לא מבטא לעצמי. וגם אם יש את כל התירוצים בעולם כביכול, אני לא נסוג אחורנית, ושוב אנחנו לא צריכים לזה, אבל גם רשבי ככה. אתה רואה, רשבי הוא הרי בתקופה אחרי שרבי עקיבא רבו, גם הוא הרי נרצח, הוא אחרי הרי את כל המושג של חורבן בית שני, אנחנו לא מבינים את התקופה בכלל. מדובר חורבן בית שני, זאת אומרת, אחרי מיליוני הרוגים, הוא רואה איך שמרד בר כוכבה נכשל, ואז ביתר וכל מה שקורה שם, אדריאנוס, הוא רואה את 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא שנפטרו, את רבו עצמו מסורק בשרקות של ברזל, הוא בורח למערה ל-13 שנה, אבל משיא החושך מוציא את הספר הכי מאיר, שנקרא לו בכדי הזוהר. אז יקירה, היום, השבוע בהשראה יומית היו אצלי אנשים באמת מעניינים, מה אני אגיד לכם? שלושה סיפורים יש לי בשבילכם. סיפור אחד, של עדי סגי. אדם חמוד, יקר, שפשוט מאוד נולד עם בעיית שמיעה. כמה שנולד עם בעיית שמיעה, אז הוא בלי, אף אחד לא שם לב לזה. חשבו שהוא לא רוצה ללמוד פשוט, פשוט לא רוצה ללמוד. והוא לדעי כרוך טוב, ועברה עוד שנה ועוד שנה, והמצב שלו הלך והידרדר, והוא כבר התחיל להשמין. ובשלב מסוים, אתה יודע, עם פצעים, אנחנו קוראים לזה חדשקונים, שמכנים את זה, והוא בגיל 14 יושב מול המראה, ואומר לעצמו, כאילו, מה יהיה איתך? כאילו, מה יהיה איתך? לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי בכלום, אני לא רואה שום סיכוי, שום שינוי, זה רק הולך ומדרדר, והולך ומדרדר, ואני אמרת לכם את זה פעם, בפרט ברגעי משבר, מאוד צריך להיזהר, לא להידרדר יותר. כי לפעמים שאתה מרגיש על הפנים, כביכול, סליחה על הביטוי, אבל אתה מרגיש כאילו ממש איך, 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 איך. אז כאילו, כבר לא אכפת לך מעצמך. אתה אומר, יאללה, תמות נפשי עם פלישתים. אבל מה הבעיה בזה? הבעיה בזה שאתה תעשה שטויות, חס ושלום, והמשבר הרי יעבור, אבל השטויות לא יעברו. עכשיו אתה תקוע עם השטויות שלך, ועכשיו אתה צריך לשלם על השטויות שלך, או שעכשיו אתה יודע, אתה כבר הסתבכת עם עצמך, ונו, מה עכשיו? לכן מאוד להיזהר, בפרט ברגעי משבר, לא להחריף את המשבר. לא להחריף את המשבר. כן, טוב, בקיצור, אז הוא הגיע לשיעור ספורט. בבית ספר היה להם שיעור ספורט. והמורה ראה אותו, המורה לספורט, ראה אותו מאוד מדוחדך כזה. מאוד מסכן. אז המורה לספורט אמר לכל הכיתה, קדימה, אתם יוצאים לריצה, עדי את הצ'ריטי. טוב, הוא לא הבין מה אני צריך שם המורה. והמורה אמר לו, עדי, אני לוקח אותך בידיים. אני עוד אעשה אותך ספורטאי. והוא, תבינו, 130 קילו, כאילו, מה אתה, אתה צוחק עליי, כאילו, מה אתה גם לועג לרש עכשיו? אומר לו המורה, לא, בוא נתחיל להתאמן. והוא אומר לי, יאללה, תעשה צעד אחד. הוא עושה צעד אחד. אומר לו המורה, זהו, נגמר השיעור. נגמר השיעור, מחר, תבוא עוד פעם. ולמחרת הם עשו שני צעדים. אומר לו, יפה. תבוא מחר עם בגדי ספורט. וככה הוא התחיל לאמן אותו, לאמן אותו, לאמן אותו, עד שלא רק שהוא ירד במשקל, ואני אקפיץ אתכם קצת קדימה, מגיע הצבא ומתגייס ליחידה מובחרת שנקראת שלדג. מנער שמנמן 130 קילו עם חדשקונים, לחייל סיירת מובחרת. אוקיי. אז אדם הראשון ששינה את חייו, היה המורה לספורט שהוא זוקף לזכותו את הדבר הזה. אבל בסדר, שלדג, שלדג, אבל הראש לא הכי מי יודע מה עובד, אתה יודע. עם כל הכבוד, בסדר, אז אתה יודע קצת לרוץ וכדומה, אבל המערכת השכלית היא לא הייתה במיטבה, הוא עדיין מפגר בהרבה, הרבה, הרבה מאוד, אין לו בגרות, אין לו שום דבר. ואז הגיעה מורה למתמטיקה. מורה מחליפה, אתה יודע, הוא דתי לאומי, זה בבית ספר, אז זה המורה למתמטיקה. המורה לחשבון, נקרא לזה. זה הייתה מורה מחליפה, זה לא המורה הרגילה. מורה שבאה ל-45 דקות בחייו, ושינתה לו את כל החיים אבל. היא ראתה אותו יושב ככה בצד, שכולם עושים תרגילים בחשבון, הוא חולם, כי הוא באמת לא יודע כלום. הוא לא קולט וקשה לו. והיא קוראת לו אחרי השיעור, מבקש ממנו שישאר איתה. היא שואלת אותו, כאילו מה, אתה לא יודע מתמטיקה? הוא אומר לה לא. אז הוא אומר, בוא אני אסביר לך קצת. נותן לו כמה כללי יסוד כאלה, הוא אומר לו, הנה, בוא תפתור את התרגילים שאני אתן לך, והוא מצליח לפתור. ואז היא אומרת לו, טוב, בוא נחזור על התרגילים של הכיתה. והם חוזרים לתרגילים של הכיתה, ונהיה לו בלקאוט כזה, הוא לא מבין כלום. והוא נכנס לייאוש כזה. ואז היא אומרת לו, 4 מילים. אומרת לו, עדי, אתה לא דפוק. אני מצטט, כן? עדי, כך קוראים לו, עדי, אתה לא דפוק. והוא אומר, תדע לך, זה נשמע מאוד לא הגיוני, אבל מארבע מילים הללו, שינו לי את החיים. פתאום הרגשתי, נכון, אז אני לא טוב בלימודים. אני לא טוב עדיין, נכון, נכון, לא טוב במתמטיקה, הכל נכון. אבל אני לא דפוק. תבין, אתה מרגיש כזה לא ראוי, אתה מרגיש לא שווה, אתה מרגיש שאתה נבח כזה, צלח, זה קצת ספורט, השתפרתי, אני עכשיו, אבל מה עם היכולות השכליות שלי? אתה לא דפוק. ואז הוא התגייס מנת לצבא, והתגייס ליחידה מובחרת, שלדג, יצא למסלול, וזה סלול של יחידה מובחרת, זה הרגשה טובה של... ו... אחרי חצי שנה יוצאים לניווטים, ובניווטים צריך מתמטיקה קצת, קורדינטות וכן הלאה, והוא לא מצליח, כי הוא לא טוב במתמטיקה, אז הוא נופל. הוא נושר משלדג. זה הרגשה מאוד ששוברת אותו עוד פעם, תבין, עד שכבר עליתי על איזה גל, הגל נשבר. טוב, אז הוא מתגייס, מעבירים אותו לשריון. ובשריון יש את האדם השלישי שמשנה את חייו. הראשון, אני מזכיר לכם, זה המורה לספורט, המורה למתמטיקה היא השנייה, והשלישי זה המ"פ שלו, המפקד פלוגה שלו בשריון. הוא בשלב מסוים, כאשר מסיים את המסלול, אומר לו, אני שמתי עליך, אתה יוצא לקורס מפקדים. קורס מטקים קוראים לזה, מפקדי טנקים. טוב, כמובן שעדי שלנו מרגיש, אתה יודע, גאווה, שמחה, יופי. הוא יוצא לקורס מפקדים, ונכשל. והוא חוזר חזרה ליחידה. עכשיו, זה בושות, יקירה, זה ממש בושות. כאילו, אתה יודע, יצאת לקורס, להתראות חבר'ה, אני אחזור כמפקד. והוא חוזר, לא כמפקד. אז המ"פ הזה, שוב פעם, המפקד שלו, לא מוותר לו. עדי, צא עוד פעם. אבל המפקד, חשבתי, בוא, עזוב. צא עוד פעם. הוא יוצא פעם שנייה, לקורס מפקדים, והפעם, עוד פעם נכשל. חוזר עוד פעם. שם יעזור, ריבונו של עולם, איזה יעוש. המפקד אומר לו, עדי, עוד פעם. אמר לו, די, מפקד, די, לא יכול, לא רוצה, אין לי כוח. עזוב אותך, מה אתה מתעקש? עוד פעם. והוא יוצא פעם שלישית. אבל הפעם, הוא נכשל. שיהיה, עוד פעם נכשל, הוא חוזר, די, עכשיו באמת אין לו חשק לחיות כבר, מה שנקרא. אבל הממפי קורא לו. הוא אמר לו, עדי, רק עוד פעם אחת. אבל אל תוותר. צא. אמרו לו המפקד?
לא.
עדי, צא. קצר לכם תהליכים, גם אין לו הרבה זמן עכשיו. הוא יוצא פעם רביעית, ו... לא רק שהוא מסיים את הקורס, הוא מסיים כמצטיין. ואז השינוי בחיים שלו קורה. פעם ראשונה, לא רק שהוא מצליח, הוא מצליח ומקבל פידבקים מהחיילים שלו. כי בגלל כל מה שהוא עבר, כל החיים הוא פיתח רגישות מאוד גדולה. שימו לב טוב למה שאני אומר. דווקא בגלל הקשיים שאנחנו עוברים, דווקא בגלל לפעמים הטרגדיות, המשברים, אנחנו מפתחים רגישויות שאין אותן לאנשים אחרים. ואז החיילים שלו כמפקד, לא מפסיקים לשבח אותו ולהלל אותו ולהרגיש הכי בבית שבעולם, אל על, מה שנקרא. הם מרגישים איתו מאוד בבית, כמו אבא טוב. והוא מבין שהוא מגלה את השליחות שלו בחיים. לעבוד עם נוער בסיכון, נוער מתמודד, כי יש לו יכולת הכלה שלא הייתה לאף אחד. ועם האמונה הזאת בעצמו שהוא מסוגל, הוא יוצא ולומד תואר ראשון ומסיים תואר ראשון, ויוצא ללימודים של תואר שני. ילד שלא גמר בגרות, אתה מבין? ואז הוא נפגש עם אשתו. הם מחליטים להתחתן. רק אשתו מודיעה לו הודעה שיש לה חלום. נו, בסדר, כל אחד יש חלום. איזה חלום יש לך, גברת? היא רוצה לאמץ ילד עם צרכים מיוחדים. והוא... חלום טוב, חלום שלום, גברת. כאילו, בתוך תוך אומר לה, אין בעיה. בעזרת השם, בעזרת השם. ובפנים בפנים הוא מרגיש, טוב, אני אתחתן איתה, אז יעבור לה הדברים האלה. ילדים שלה, אתה יודע, בוא, בוא, לאט לאט. והם שניהם עוברים בגלל היכולת ההכלה שלו והתמיכה שלו והחמלה שלו, הם עוברים לגור באיזשהו כמו מרכז נוער לצרכים, לא צריכים ילדים, נוער בסיכון מה שנקרא. והם כמו אב בית שם והוא גר איתם והוא מחזק אותם תקופה למעלה מ-12 שנה. ואז כבר ילדים גדלים, יש להם כבר 4 ילדים שלהם. אז הם עוברים לקיבוץ, קיבוץ דתי, קיבוץ מרב בצפון, בגלבוע שם. ואז הם עוברים לבית יותר גדול, יותר מרווח, אז אשתו אומרת לו, עדי, ברוך השם, יש לנו בית מרווח. הוא אומר, נכון, ברוך השם. אומרת לו, אתה יודע, יש הבית קצת ריק. אומר לה, בוא נקנה הציצים, אני לא יודע מה. אומרת לו, לא, 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 לא. אתה כנראה לא מבין את הרמז. הבית, יש לנו בית גדול, ברוך השם. והבית ריק, אז הגיע הזמן שנגשים את החלום. אני רוצה לאמץ ילדה או ילד עם צרכים מיוחדים. אופס, עכשיו זה נהיה אמיתי. וזה החלום של אשתו. והם מאמצים ילדה עם צרכים מיוחדים. ואחרי מספר שנים מאמצים עוד ילדה עם צרכים מיוחדים. והוא אומר לי, פנגר, ביום העצמאות האחרון, כאשר היו צריכים להניף את הדגל במרכז היישוב שלהם. הילדה הראשונה עם הצרכים המיוחדים שהיא כבר בת 18, נבחרה מטעם כל היישוב להניף את הדגל. זה היה אחד הרגעים הכי מרגשים, הוא אמר, בחיים שלי. להרגיש, לא ויתרתי, עשינו את זה.
Barchen
נב שיש לשם השם הלכה גדל במאוי דוי והודה לא אבוש טוב ברבו מסך השם כולם בכחו עשיסו מולו הארץ קניון איך לא ברכי נב שיש לשם השם הלכה גדל במאוי דוי והודה לא אבוש טוב ברבו מסך השם כולם בכחו עשיסו מולו הארץ קניון איך לא Ashira, Ashira Lashem Azamalil Kabi Yoydi
Ashira, Ashira,
Ashira Lashem Chayai Azamalil Kabi Yoydi
Ashira, Ashira,
Ashira Lashem Azamalil Kabi Yoydi
Ashira, Ashira,
Ashira Lashem Chayai Nafshi yesa shem shem na kage dal tmi oy doy fey od lo
oh
vas no bum se kha shem gul me khmas is so my lord skin on that
what
can nafshi yesa shem shem na kage dal tmi oy doy fey od lo oh
vas no
bum se kha shem gul me khmas is so my lord
skin on that
shira 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 la shem zamle kabi oy
shira shira
shira la shem khaya
טוב, נתקע לי פה שיר באמצע. רגע, פרסמות אני צריך לשים. שנייה, שנייה, טוב, אני כבר חוזר אליכם. אין פרסמות, אני כבר חוזר.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. במוצ"ש הקרוב, המוזיקה חוזרת. מוצ"ש חי פותחת עונה מוזיקלית בשידור חי עם הפרק השביעי של תחרות המלחינים, ובהמשך, כוכב הזמר החסידי ברי ובר חושף שיר חדש בהופעה חיה ומקפיצה באולפן, בליווי אומן הקלידי מוטי כהן, וגם גדולי הזמר מגישים את להיטי הקיץ החדשים. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-11, בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר קול חי. אפשר? בטח שאפשר. בהורוויץ מכוניות אפשר לקנות רכב חדש או יד שנייה תוך שעתיים, כולל ביטוח, מימון והעברת בעלות. מבחר מכוניות, 5 מקומות, 7 מקומות ו9 מקומות. שירות, אדיבות, מקצועיות. הורוויץ מכוניות, ירושלים, שדרות הרצל 2 מול גשר המיתרים. 025-373-323. חייגו 025-373-323.
דברי הצדיק רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, על בעל הבטחת שוט אשר בנחל, המוארוש הצדיק מיבנאל.
מוארוש? מלאך השם צבאות, אין כאלה אנשים. אדם שידע את כל התורה כולה, כל התורה. אדם שכתב מעל 30,000 מכתבים, משך הנחל, כל מה שאני כותב. אין כאלה, אין. אנחנו מרן... בן העובד שידע מה זה קדושה, הם מתבטל לפני. מכבד אותו מאוד מאוד.
להשתתפות באשר בנחל התקשרו כוכבית 5610. כוכבית 5610.
היי, כאן אלעד שבר. אומרים לכם שיש לכם קול יפה, אומרים לכם שיש לכם קול רדיופוני, בואו ללמוד לעשות כסף מהקול שלכם. התוכנית להכשרת קריינים מחכה לכם. שלחו כעת הודעה ל-058-666-5050 וירשמו לכנס הקרוב בבית ציוני אמריקה. הכנס בהפרדה מלאה והתכנים מותאמים ב-100% לציבור החרדי. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, אפרופו פרסומות, אז שאני לא אשכח באמת, השבוע אנחנו מתחילים לא רק את הקורס הזוגיות, אנחנו מתחילים גם את הסדנה של ה-FHT, נכון, זה בימי שלישי, בימי שלישי יש לנו סדנות, גם נשים, גם גברים, הפרדה מלאה, כאילו שתי קבוצות שונות. אז מי שמעוניין, קריאה אחרונה לסדנה של ה-FHT, סדנה של 18 מפגשים עד אחרי החגים. מי שזה מעניין את הפסיכותרפיה הוליסטית, קצת ללמוד על עצמנו, כל אחד עם ההתמודדויות שלו, עם החרדות שלו, עם הערך העצמי שלו, עם כעבר שלו. אני אומר לכם, הלוואי והיינו מטפלים בעצמנו. די להאשים אחרים. הכי פשוט, נגיד, בטח, זה בגללה, זה בגללו. תבינו, אתם פותרים לעצמכם 90% מהבעיות אם אתם יודעים לטפל בעצמכם. 10%, אני סתם אומר, 10%, אולי זה 100% אחוז שלנו, אבל נגיד, 10%, נגיד, זה הטריגרים שלנו מהבן, בת זוג שלנו, מההורים, מהשכנים, מי שתרצו, אדם שידע לעבוד עם עצמו, נכון? חוסך מהבן זוג או בת זוג שלו בעיות, חוסך מהילדים שלו, חוסך מעצמו, נו. רק הכי פשוט זה להאשים, אתה יודע, להמשיך להתקרבן ולהאשים, עליי זה לא יעבוד, ההורים שלי הרסו אותי הרב, המשגיח, הסבתא, הדודה, השכנים, הכל נכון. אבל מה זה מועיל לך? לאן אתה מתקדם עם זה? אתם נתן לכם כמה דברים מאוד מאוד פרקטיים, איך עושים ומה עושים, אבל... רק טלפון אחד, אם אתם רוצים להצטרף לסדנה שלנו, לפני שאני אשכח, אז הטלפון לסדנת ה-FHT זה בימי רביעי. ימי שלישי, סליחה. ככה. הטלפון הוא... הנה, 053-436-1311. אני חוזר, מי שרוצה. ימים נפרדים לגברים ונשים, מי שרוצה להצטרף לנו למסע של 18 שבועות. ללמוד להכיר את עצמו, לטפל בעצמו, וגם ירצון להיות שליח לעזור לאחרים, אז הטלפון הוא, אפשר הודעת וואטסאפ, אפשר להתקשר, 053-436-1311. ואפרופו להתקרבן, מה שנקרא. תכף אני אספר לכם סיפור של בחור אחר שהיה אצלנו באשרה הימית, ואני אומר לכם, באמת הדים את כולנו. אבל לפני כן דיברנו על ריחוק. אמרנו ריחוק פסיכולוגי כביכול, זאת אומרת, מה זה ריחוק פסיכולוגי? אני מתרחק מעצמי כביכול. אני יודע לתת מה שקרה עצות לאחרים, למה לא מצליח להגיד את זה לעצמי? למעשה, כי אנחנו, כשלנו יש איזשהו אתגר או קושי, אנחנו נשאבים מאוד לתוך הבעיה, ולכן צריך קצת להתרחק מהבעיה, וללמוד להסתכל מהצד, ואז לעודד את עצמנו, לתת לנו עצות, כי אנחנו באמת יודעים עצות טובות, אבל גם לעצמנו. אחת הדרכים להתרחק, אמרנו, זה לקרוא לעצמנו בגוף שלישי. כאילו, אופה, אני מדבר לעצמי, כן? פנגר, אתה מסוגל, פנגר, אל תישבר, פנגר, תקשיב, נכון, לא נעים, לא נעים, אבל תהיה חזק. תתחזק באמונה, השם איתך, אל תתרגש, בעזרת השם, זה יעבור. הבנתם? אבל יש עוד טריק, שזה גם ריחוק של זמן. מה זאת אומרת? נכון שעכשיו אתה נמצא במצוקה, וזה נראה לך, זהו, אין מחר, אבל מה לפי דעתך יקרה? איך אתה תתייחס למה שאתה עובר עכשיו, אפילו בעוד שנה, בעוד 3 שנים, בעוד, לא יודע, 5 שנים. אתה לא תזכור את זה אפילו, סתם, נגיד ילדה שנכשלה במבחן. עוד שנה היא לא תזכור את זה בכלל. שנתיים, מי זוכר את זה? אבל עכשיו זה כאילו סוף העולם הגיע. אז כאשר מדברים על ריחוק, ריחוק אפשרי, ראשוני, זה ריחוק לקרוא על עצמי בגוף שלישי, פאנקר, כן? ואפשרות שנייה זה ריחוק של זמן. נסות לחשוב, הרי... האם זה שווה בכלל שאני אתעסק עם זה? שאני אקח את זה ללב, אם אני יודע שעוד 50 שנה, עוד שנה בכלל, מי יזכור את זה בכלל? נו, אז אמרו לך, עשו לך, די! אבל תראו עד כמה אדם לא כדאי לו להתקרבן. היה אצלנו עוד בחור בהשראה ימית בשם יונה קורנשטיין. יונה נולד בארצות הברית, הם עלו פה לארץ, היו בגבעת זה, ואחרי זה עברו לבית חורון, וכבר מגיל 5 הוא בעייתי, מה שנקרא. לוקח רטלין פעמיים ביום. בגיל 6 הוא עבר קצת פגיעה. קצת פגעו בו פיזית. וכדי, בגלל הפגיעה הזאת, הוא החליט לפתח מנגנוני שרדות, נקרא לזה. זאת אומרת, הוא מבין שאם אני לא ידע להגן על עצמי פיזית, אני יכול להיפגע עוד פעם אולי. אז הוא פיתח דפוסי התנהגות אלימים. זאת אומרת, אם מישהו מעצבן אותו, אם מישהו מאיים עליו, אם מישהו משפיל אותו, הוא מרים עליו ידיים. אבל מרים עליו ידיים, לא קצת מרים, ממש מרים ידיים, תבינו, הבחור נהיה אלים, לא משנה מה מנסים להסביר לו, לדבר איתו, הוא צעד אחד לפני כולם, מה שנקרא. עד כדי כך שהוא כבר מתחיל להיות ממותג, כי הוא הבלגניסט, הוא העבריין, הוא האלים, כאילו הוא הבוא מכות. תדבר לי שזה הסטיגמה שלך אומר, אתה מנסה, אתה יודע, לספק את הסחורה, כי הם מצפים לך, נו נראה מה יונה יעשה. ואז בשלב מסוים הוא אומר, הוא פעל אותי יותר מרדן, בגיל 13 יום אחרי הבר מצווה שלו, הוא נעצר על השחטת רכוש, פעם ראשונה שפותחים לו תיק במשטרה. מה זאת אומרת, השחטת רכוש? שכן אחד שיתקשר לאמא שלו והתלונן עליו. אז הוא אומר לו, כך הוא דיבר אליי, יוצא מהבית ופשוט מפרק לו את האוטו לשכן, שמרחם, בלי רעיונות, כן? ואחרי זה יוצא למסע הרס, כי אתה יודע, כבר הוא נכנס לשוונג, אז הוא מנקב צמיגים של מכוניות אחרות, והמשטרה מגיעה ועוצרת אותו. ואז כבר מעבירים אותו למסגרות בעייתיות. בגיל 15 ההורים שלו מתגרשים. זה כבר נתן לו עוד מכה. זה דרדר אותו כבר לבריחה, נקרא לזה ככה. בריחה לאלכוהול. בריחה מכאב. פשוט לשתייה, לצערנו הרב. ופה המצב שלו מחריף עוד יותר. אמרתי לכם, מה שמאוד צריך להיזהר, שגם אם אתה נמצא במצב של משבר, אל תעשה מעשים שרק יחריפו את המשבר הזה. עכשיו הוא כבר מכור לאלכוהול, אז כבר בכיתה י' פתחו לו 9 תיקים במשטרה. יש לו כבר ספרייה. יפה. למה? כי הוא מתחיל לגנוב כדי לממן את האלכוהול שלו, ואתה יודע, הפרופיל הבעייתי שלו, הוא מתחזק אותו. עושה עוד דברים ועוד דברים משוגעים. בגיל 17 כבר הוא בפנימייה, ושם כבר עצרו אותו, הפעם, על ניסיון רצח. זה כבר הולך להיות בכלא לכמה שנים. אני שואל אותו, מה קרה? מה הוא עשה לך הבן אדם השני? אז מה הוא אומר לי? הוא עקף אותו בתור לאוכל בפנימייה. ואחרי זה גם הוא העליב אותו. הבנת? אז הוא לא, בלי רעיונות, כאילו לקח לבנה ויופי, זה נקרא ניסיון רצח. ואז הוא מגיע למשפט ושמים אותו כבר בכלא. יש כלא אופק, זה נקרא. זה כלא לנערים. עכשיו, גם שם החליטו לעשות לו חלופת מעצר, כי הוא לא הולך להסתדר שם, העבירו אותו לעוד פנימיה. אבל גם שם הוא משך לעשות בעיות. גם שם הוא משך לעשות בעיות, ועוד מעצרים, ועוד בעיות, עד שבשלב מסוים, מעבירים אותו למקום שנקרא נירים. נירים זה מקום לחלופת מעצר. אבל גם שם הוא לא מסתדר. וזורקים אותו הביתה, ואז הוא כבר בבית, מתחיל לחשוב, אני פותח ארגון פשע. יש לו כבר את החברים המתאימים, יש לו כבר דרכים להשיג אמל"ח, זה אמצעי לחימה, סמים, שמרח, כאילו ממש, הוא בתוך עולם הפשע, ואז הוא נעצר. מעצר שמשנה לו את החיים. מעצר שבעצם מבהירים לו חד וחלק. או שעכשיו אתה נכנס לכלא לכמה שנים, או שאתה חוזר לנירים, המקום הזה, ומשקם את עצמך. והוא פונה לבורא עולם ואומר לו, אלוקים, תן לי הזדמנות. תן לי הזדמנות נוספת. הוא אומר, משמיים, זה חסדי השם שאתה לא יכול להבין, למה השם עושה איתי עדיין חסדים בכלל, למה לא מגיע לי כלום. מחזירים אותו לנירים. בנירים במרכז הזה מחליטים להעביר אותו לאיזה חווה נידחת ברמת הגולן. מוצאים אותו למסע רגלי של 5 ימים. הוא ילך ברגל מאקו לחווה הזאת שם ברמת הגולן. והוא עושה מסע ברגל לבד, יחד רק עם מתנדב אחד מהנירים הזה שהוא מלווה אותו, זה הכל. והוא הולך 5 ימים לבד בשטח. הוא אומר, זה עושה לך משהו. הוא מגיע לחווה הנידחת הזאת בלי כלום, בלי פלאפונים, בלי אפשרות לתקשר עם העולם, רק במכתבים מדי פעם מותר לו, והוא נמצא שם חודש וחודשיים, וכמעט הוא לא יכול לדבר עם אף אחד שם, זה מקום פשוט לעבוד עם עצמך, אתה מול עצמך, תפסיק להרוס לעצמך את החיים, תפסיק להיות אלים, תמצא לך משמעות בחיים, כל מיני שיחות שאתה מנהל עם עצמך, כי אתה לבד שם, ואחרי 3 חודשים, אמא שלו באה לבקר אותו פעם ראשונה. וזה השבת. אז האחראי על החווה אומר, אני לא נשאר פה לשבת. הוא אומר לו, יונה, אני נותן לך את המפתחות של החווה. תהיה אחראי עליה. והוא לעצמו חושב, מה? אתה נותן לי מפתחות של חווה כאילו? אני חושב מה שאני רוצה פה? אומר לו בעל החווה, יונה, אני סומך עליך. אל תאכזב אותי. והוא הולך. ויונה אומר לי, פעם ראשונה בחיים שלי שסומכים עליי. פעם ראשונה שפתאום אני רואה שכמו שיש לי כוחות להרוס, יש לי כוחות לאחריות, לבנייה, לתפקוד. והוא חוזר מהשבת הזאת לנירים, יוצא שוב פעם למסע של 120 קילומטר ביומיים, משהו שיפרק גם את הגוף, משהו שילמד אותך שאתה יכול הרבה יותר ממה שאתה חושב. אם אתה חושב שאתה מסוגל משהו, דבר מסוים, הנה אני מוכיח לך, אתה מסוגל ליותר. אז הוא מחליט שהוא רוצה להשלים את הבגרויות שלו, ובחצי שנה הוא עושה מה שהוא היה אמור לעשות בשנתיים, ואז הוא בוחר להתגייס לצבא, אבל לא סתם להתגייס לצבא, הצבא מתייחס לאנשים כאלה, יש להם מסגרות מאוד מסוימות, מי שנוער עבריין. והוא מדבר עם קבנים, זה קציני בריאות הנפש, שהוא השתנה, שהוא לא אותו אחד, הוא עשה עבודה, שיתנו לו הזדמנות שווה, ונותנים לו. והוא מתגייס לסייר את גבעתי, שזה אופה מחידה מובחרת, הוא כיום סרן, זאת אומרת, לא פלאפל, לא פלאפל, לא פס אחד, לא שניים, שלושה, כאילו זה... היום הוא מדריך, היום הוא יוצא מטעם הצבא, ללימודים של תואר ראשון. תראה מה זה, מנער עבריין שחוץ מפושע, לא היה יוצא ממנו שום דבר. ברגע אחד של החלטה, של איזשהו רגע של אמת, אתה לוקח צריך בידיים או שלא? אתה בוחר בחיי רחוב, חיים נלוזים של אדם נחות. יש את כל הסיבות, אין לי בעיה. יש את כל הסיבות, את כל התירוצים, את כל מה שתרצה. או שאתה בוחר בחיים אחרים. בחיים עם משמעות, בחיים של אחריות. ואיך עושים את זה? אתם רוצים לשאול? בואו נתן לכם טיפ אחד. שאם אתם מרגישים תקועים באיזשהו תחום, הטיפ הזה הוא בשבילכם. אבל לפני כן, צערי הרב, לפני שבוע וחצי נפטר יהודי בארצות הברית בשם הרב זכריה וולסטין. יהודי מאוד מאוד יקר. אני עצמי קיבלתי ממנו הרבה מאוד דברים. הייתי שומע הרצאות שלו באנגלית, מרצה באנגלית, אחד הטובים, טובים, טובים שידע הציבור החרדי. הוא נאבק עם מחלה קשה, וניצחו הרעלים את המצוקים. יש ארגון בארצות הברית שנקרא חזק. ארגון של 2 אחים, הערוב, יניב, אילן. יום אחד, לאילן יש אחיינית, שנפטרה בגיל 12, ילדה שנתנה דרכים, לא נפטרה. המשפחה ביקשה ממנו שיזמין את הרב זכריה וולסטין לדרשה ביורצייט. אז הרב אילן התקשר לאחיו יניב, שידבר עם הרב זכריה, כי הוא בדרך כלל בקשר מהמרצים, שיזמין אותו להרצאה. התקשר לרב זכריה, והם סגרו על יום ראשון, חף באב, זה יום הפטירה שלה, ככה הם ידעו תמיד, חף באב, קבעו איתו יום ראשון, סגרו איתו להרצאה. טוב, אחרי שהכל סגור, יומיים לאחר מכן, הרב זכריה וולסטין, זכרונו לברכה, מתקשר ליניב, אומר, תקשיב, טעות שלי, אבל אני הייתי סגור כבר ביום הזה, אני סגור כבר, יש לי הרצאה אחרת, ואני לא יכול להגיע, בוא נדחה את זה ליום שני. טוב, יניב מתקשר לרב אילן, אומר לו, הרב זכריה דוחה את זה ליום שני, כי הוא תפוס. אבל הוא אומר, מה זה דוחה ליום שני? זה לא יעזור לנו, כי ההזכרה ביום ראשון. מה זה יעזור שנדחה ליום שני עכשיו? יום ראשון בערב, זה היורצייט. אז מדברים עם הרב זכריה, ואז הוא ככה מאוד מפולפל, ואומר להם, תראה, בוא נעשה את ההרצאה לפני השקיעה. מדובר על אב, והשקיעה מאוחרת, אז נעשה את זה את ההרצאה בשעה 7 בערב, וככה אנחנו נספיק, אתה יודע, נהיה גם ביורצייט, אבל גם יום שני. אבל אמרו לו, הרב, אתה לפעמים מאחר, אתה יודע, אז לא רוצים, עד שאתה אחר, אתה מגיע ב-8 כבר את השקיעה. אמרו לו, מבטיח, אני אגיע בזמן. טוב, בסדר. כי זה סך הכל זה יוצא גם ביורצייט, זה מסתדר יפה, הודיעו למשפחה, והכל נחמד, הכל טוב. מגיע שבוע לפני ה... יורצייט. הרב זכריה וולסטין מתקשר ליניב, אמר לו, תקשיב, אני לא יכול למסור הרצאה ביום שני. אני רוצה שנדחה את זה ליום שלישי. הוא אומר לו, רגע, דחינו יום ראשון לשני, עכשיו משני לשלישי, מה אני אגיד למשפחה? אמר לו, אבל למה הרב, מה קרה עכשיו? אומר לו, לא, הרב זכריה וולסטין, אמר לו, נודע לי, שאחד הרבנים האחרים, ידיד טוב שלי אומר, מוסר הרצאה ביום שני ממש בבית כנסת ליד. עכשיו לכם אני אומר, זכריה וולסטין וואד דרשן באמת בחסד, כשהוא מרצה, אז מגיעים כל האזור מגיע. אז הוא אמר, אני מפחד שאם אני אגיע, אז אולי יגיעו, אם בכלל, כאילו פחות, אבל אם בכלל, לרב השני, זה יפגע בכבודו. אז אני מעדיף לדחות את זה ליום שלישי. אמרו לו, אבל הרב, תבין, זה המשפחה, ומה, זה היורצייט גם, זה לא משחק, זה, אתה יודע, זה לא סתם הרצאה. סתם הרצאה, בוא נדחה, פה מדובר על יום הפטירה, אז מה נעשה? ואז אמר להם הרב, אבל זכריה וולסטין, זכרונו לברכה, אמר, בוא נגיד לכם מה היה איתי. הוא אומר, אבא שלי נפטר הרי. ואתה יודע, אני כל שנה עולה חזן ביום היורצייט. שנה אחת הגעתי לבית כנסת, והיה לפניי מישהו אחר שתפס את העמוד, אבל על פי ההלוכה, אז אני יכולתי לקחת את העמוד, כי זה היה יוצא של אבא שלי, ואני מתפלל קבוע פה, ועם כל הכבוד יכולתי להזיז את הבן אדם הזה, ולא יודעתי מה לעשות. הוא היה אדם מבוגר, להזיז אותו, לא להזיז אותו, כאילו מה לעשות? לוותר או לא לוותר, מה אתם אומרים? אז הרב זכריה וולסטין, היה לו, הרב שלו היה הרב גמליאל רבינוביץ', המקובל. רבי גמליאל רבינוביץ', הוא אמר, נתקשר אליו לרב, אני שואל אותו מה לעשות. נתקשר לרב, והרב עונה לו את התשובה הבאה. אם יכולת לדבר עם אבא שלך, לפי דעתך, מה היה עושה לו יותר נחת רוח עכשיו בשמיים? שאתה תעלה חזן, או שאתה תוותר, ותעביר על המידות, ולא תצייר יהודי אחר, ואתה תגיד קדיש. אז הוא אומר, אני הבנתי את התשובה. ואני ויתרתי. אז אני אומר לך אותו דבר. לפי דעתי, יהיה עילוי נשמה הרבה יותר גדול לילדה הזאת, אם נדחה את ההרצאה ליום שלישי, וגם ההרצאה תהיה עילוי נשמתה כמובן, אבל לא, אתה יודע, לא, אני לא אבזה, תלמיד חכם. אמרו, טוב, בוא נשאל את המשפחה, זה לא פשוט, נתקשר למשפחה, נראה מה היא אומרת. נתקשרו למשפחה, והמשפחה דווקא קיבלה את זה יפה מאוד. אמרה, טוב, נו משמיים, בסדר, נדחה את זה ליום שלישי. והם דחו את זה ליום שלישי. ואז בבוקר הם עלו לקבר של הילדה. כן, עברו ליום ראשון, יום ראשון עלו לקבר. ביום ראשון הם עולים לקבר, ולהפתעתם, כשמגיעים לקבר, הם מגלים משהו שהם היו בטוחים שנים, שזה חף באב, זה יום הפטירה שלה. הם מסתכלים על הקבר ורואים על המצבה, שיום הפטירה שלה הוא כף בית אב. וכף בית אב זה היה יום שלישי. אז ההרצאה נפלה בדיוק על יום הפטירה האמיתי שלה. אז בערב הגיע הרב לדרשה ומספרים לו את זה. רב היה לו דמעות בעיניים. כלומר, אתם יודעים מה אני לומד מכל הסיפור הזה מעבר להשגחה פרטית? אתם יודעים מה אני לומד מכל הסיפור הזה? שאם עושים חסד עם יהודי, אם מבטרים ליהודי, אז לא מפסידים. לא מפסידים.
אם אתה נסחף לתוך ים של חלומות מתוסכל לא רגוע צולל בין אכזבות מחפש אחר תקוות אל מחר לא ידוע זכור שיש אחד שמעליך מאיר באור גדול את צעדיך שומר תמיד גם עם שקה שמש שתזרח עולם חדש מבקש ממך כן תן שלום תן תקווה אל הלב עולם חדש רק אליך מתפלל לא ינום לא ישן שומר שומר ישראל חולף והלב כבר התעייף לא נותר בי עוד כוח בונים על מגדלים כוכבים גם הם נופלים כמו הלאף ברוח זכור שיש אחד שמעליך מאיר באור גדול את צעדיך שומר תמיד גם עם שקע שמש שתזרח עולם חדש מבקש ממך
שוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר
אפשר? בטח שאפשר. בהורוויץ מכוניות אפשר לקנות רכב חדש או יד שנייה תוך שעתיים, כולל ביטוח, מימון והעברת בעלות. מבחר מכוניות, 5 מקומות, 7 מקומות ו-9 מקומות. שירות, אדיבות, מקצועיות. הורוויץ מכוניות, ירושלים, שדרות הרצל 2 מול גשר המיתרים. 025-373-323. חייגו 025-373-323.
דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להטפוי כרך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
היי, כאן אלעד שבר, אומרים לכם שיש לכם קול יפה, אומרים לכם שיש לכם קול רדיופוני, בואו ללמוד לעשות כסף מהקול שלכם. התוכנית להכשרת קריינים מחכה לכם, שלחו כעת הודעה ל-058-666-5050 וירשמו לכנס הקרוב בבית ציוני אמריקה. הכנס בהפרדה מלאה והתכנים מותאמים ב-100% לציבור החרדי.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
שמוחי תמיד איתי.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם להגיע כמה וכמה נקודות עכשיו לגבי מה עושים שמרגישים תקועים. היי ובוי. כן, לפעמים אנחנו מרגישים קצת תקועים, אתה יודע, לא הולך הרב, לא הולך, לא יודע מה, למה, מה הפתרון הרב, אני אגיד לכם. אבל הפתרון הוא שפשוט אנחנו נתקעים על הבעיות הלא נכונות. ופה קבור הכלב. תן לכם דוגמה, למשל אישה נגשה, אומרת לי, הרב, בעלי נוחר, וואלה, תאמין לרב, הרב, נגריה, יש לו נגריה, לא יכולה לישון נורא, והיום מה לא ניסינו הרב, הלכנו לרופאים, להבדיל, רבנים, קוסמים, הרב, הלכנו לכל העולם, ואח שלו קברי צדיקים, קברי לא צדיקים, הרב, אני לא יודעת כבר מה לעשות, אני עבודה, בא לי למות! חז ושלום. מה הבעיה שלהם? הם תקועים. למה הם תקועים, אתם יודעים? הם תקועים כי הם ממשיכים, זה כמו שהחזון איש אמר, שאדם צריך לעשות השתדלות. וזה כמו לתקוע מסמר בקיר. ברגע שהמסמר מתחיל להתכופף לך, מה שנקרא, אל תמשיך לדפוק אותו, זה לא יעזור. סימן שהוא נתקע. תנסה אופציה אחרת, הרי מה המטרה שלך? המטרה שלך הסביר החזון איש, כאילו לא אמר את זה, אבל זה הרעיון, שהרעיון, אתה רוצה שהמסמר, אתה רוצה, יהיה בקיר? לא, זה לא המטרה שלך. המטרה שלך לתלות משהו על המסמר הזה. אז לא אכפת לך בדיוק איפה המסמר יהיה, אז תזיז אותו קצת. מה זאת אומרת? מה זה נוגע אלינו? אם עכשיו לצורך העניין האישה הזו מתלוננת שבעלה נוחר, נכון? מה היא רוצה? אם עכשיו אני, זהו, בעלה יפסיק לנחור. למה היא רוצה שהוא יפסיק לנחור? מה היא תקבל אם הוא יפסיק לנחור? אז היא אומרת לי, שינה טובה. אני יכולה לשאול כמו בן אדם. יופי, אז המטרה האמיתית שלה זה לישון כמו בן אדם. ברור שאחד הפתרונות זה שבעלה יפסיק לנחור. אבל אם ניסו את הכל והכל והם נשים וזה תקוע, אז למה להיות תקוע? בוא נחפש פתרונות אחרים לאותה מטרה. והמטרה היא לא שהוא יפסיק לנחור. המטרה היא שלנו שינה טובה. יופי, אז אם זו המטרה, אז בוא נצא פתרונות, למשל, ללכת לחדר אחר, למשל, לשים אוזניות, למשל, אני לא יודע מה, תהיה יצירתית, אבל אם את רואה שהמטרה האמיתית שלך זה לא שהוא יפסיק לנחור, אנחנו נשמח שהוא יפסיק לנחור, אנחנו נהיה יותר ממרוצי, אבל זו לא המטרה, המטרה היא שינה טובה. האמצעי זה שיפסיק לנחור. אז יופי, אם המטרה היא שינה טובה, בוא נחפש אמצעי אחר. נחפש דרכים אחרות להשיג את אותה מטרה, ואז לא נהיה תקועים. הבנת את הרעיון? תן לך דוגמה קצת יותר עדינה. אבל הייתה איזו אישה, בחורה, היא בחורה שהיא כבר לא יצאת מהבית, היא פשוט מאוד, היא עלתה מאוד במשקל, והיא לא מצליחה לרדת. לא מצליחה לרדת במשקל הרב, אני רק עולה, וזהו, אני בדיכאון, ואין לי כוח לכלום, ואני מסתי מהחיים, ואני כבר לא עושה כלום. מה המטרה שלה? אם עכשיו, לצורך העניין, היא השיגה את המטרה, היא ירדה במשקל, מה היא רוצה? היא אומרת לי, אם אני ארד במשקל, אני רוצה לצאת עם חברות, יש לנו מופעים בבית ספר, אני רוצה להשתתף בהם. אבל בגלל שאני כזו שמנה, אני לא יכולה, אני מתביישת, זה בושות, יצחקו עליי, יגידו עליי, אני לא מסוגלת, אני לא מסוגלת. והיא מנסה לרדת במשקל, מנסה ולא מצליחה. היא מתוסכלת, היא מגישה תקועה, בא לי למות. מה צריך לעשות? שוב, אם עכשיו אין לך בעיה של ירד במשקל, נו, מה הסקת בזה? הסקתי שאני יוצאת, נהיית חברותית, הולכת למופעים של הבית ספר, נהדר. אז זו המטרה. אז לכי למופעים של הבית ספר. עם השמנמנות, מה שנקרא. אם, ברור שאנחנו נשמח לרדת במשקל, אבל אם זה לא הולך, אני עוזבת את זה. אני אמצא לי דרכים אחרות לעזור לעצמי לצאת עם חברות, לצאת החוצה, כן. זה מה שהיא עשתה. היא פשוט שחררה. נכון, אז אני שמנמנה, אז מה? אז מה? אני יוצאת ושיגידו מה שהם רוצים, והיא משתתפת במופעים של הבית ספר, והיא ניתה חברותית, והיא ירדה 15 קילו. כי כשאתה מפסיק, תמיד, לדפוק עם המסמר, באותו, על אותו מסמר, עקום כבר, אז הדברים משתנים. לפעמים הרבה יותר קל, לפעמים הבעיה עצמה נפטרת, אבל בתנאי שתעזוב את הבעיה. המטרה היא לא מעניין אותי, מצדי זה אוכפה לי, אני אהיה שמן כמה שאתה רוצה. זה לא מעניין אותי כרגע. אני אשיג את המטרה בצורה אחרת. ואז ילך ביותר קל. לפעמים אני יכול לחזור אפילו לאותה בעיה ראשונית, או אמצעי ראשוני, ואני אטפל בו. אבל פה נדרשת נקודה של אמת. מה אתם באמת רוצים? למה אתם רוצים את מה שאתם אומרים שאתם רוצים? למשל, הגיע אליי אחד, אומר לי, הרב, אני רוצה שהמשרד שלי, כאילו המקום העבודה שלו, שהחברה מאוד תשתפר. והוא לא מצליח, מנסה ככה, מנסה מאוד לייעל את החברה, והוא לא מצליח. שואל אותו, למה אתה רוצה לייעל את החברה? הוא אומר, כי אם החברה תתייעל, אז אנחנו נרוויח יותר כסף. ואם נרוויח יותר כסף, וכאילו זה לא אתה, זה, אתה יודע, זה המנכ״ל שלך, זה המנכ״ל אולי, מה הקשר אליך? הוא אומר, לא, אז יעריכו אותי. אוקיי, אז מה המטרה שיעריכו אותך? למה אתה רוצה שיעריכו אותך? הוא אומר, כי אז אני יוכל לבקש העלה. יופי. אז כל המטרה שלו באמת זה לקבל העלאה. רק איך זה עובד הדברים האלה? זה עובד כך. יש לנו איזשהו צורך מסוים. למשל, הוא רוצה בהעלאה. למשל, היא רוצה להיות חברותית. למשל, היא רוצה שאלה שינה טובה. יש לנו צורך מסוים. ולנו נראה שרק בצורה מסוימת נוכל לקבל את הצורך הזה. למשל, אם בעלי יפסיק לנחור, אני אוכל לישון כמו שצריך. אם החברה תצליח יותר בזכותי, אז אני אקבל העלאה. עכשיו, סליחה שאני אומר, זה הרי לא מדויק. כי יכול מאוד להיות שהחברה, נגיד, תשתפר, ואולי תפטר אותך אפילו, אני לא יודע מה. אנחנו חושבים שרק אם דבר מסוים אני אוכל... הרב, אני לא מוצאת בחור טוב, אני מאוד רוצה להתחתן, אני לא מוצאת בחור טוב. למה אתה רוצה בחור טוב? כדי שאני אתחל להתחתן. למה רוצה להתחתן? כי אתה יודע, אני רוצה להיות מאושרת. יופי, אז תהיה מאושרת, גם בלי הבחור הזה. מה זאת אומרת? אנחנו נשמח שיהיה בחור טוב. אבל לא פעם, בחור טוב א' לא מבטיח שנהיה מאושרת, יכול להיות שהוא בחור טוב, אבל אמא שלו קרצייה, לא יודע מה. לצורך העניין, אנחנו ננסה להשיג את אותה מטרה בצורה אחרת, אם אנחנו מרגישים תקועים. אין לי בעיה שאם יהיה לך גם בחור טוב, זה נהדר וזה מקסים. אבל אם אנחנו מנסים משהו ומאוד מתעקשים עליו ונתקעים בו, אולי זה סימן משמיים, חבל על כל הלילות ללא השינה, חבל על כל המריטת הצבים הזאת, חבל על כל הבריאות והשערות הלבנות, תחפש דרך אחרת. דרך אחרת, תהיו יצירתיים, תנסו להשיג את אותה מטרה, אבל אמיתית, בדרך אחרת. אבל לפעמים אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו רוצים לעשות או רוצים לנסות. מה זאת אומרת? יש שני דברים. יש לרצות לעשות ויש לרצות לנסות. כאשר לנסות פירוש דבר, אני נותן לזה צ'אנס. ילך, ילך, לא ילך, לא ילך. לעשות זה לא משנה מה יהיה, אני עושה את זה. אתן לכם דוגמה. בעל ואישה שהבעל מאוד רצה לאיזשהו הרצאה מסוימת. הוא פחד שיגמרו כרטיסים, זה היה... כמו מירון כביכול. לא יודע מה להגיד לכם על מירון, מה אני אגיד לכם? התמונות ששלחו לי משם לא מחמיאות. לא מחמיאות. לא מחמיאות. לא יודע מה יוצא לך, מה אתה... נו, דחפת, נכנסת, כל הכבוד, הראת להם, כל הכבוד. טוב, אני למד זכות שזה מראה כמה עם ישראל כל כך אוהב את הצדיקים שלו, כל כך אוהב את הקדושה, את הרצון להתקרב לקדוש ברוך הוא באמצעות הצדיקים. למד זכות שבאמת לא רואים בעיניים. אבל אולי כן צריך קצת, אני אומר את זה ככה לעצמי, אתה יודע. מה המצווה שאני מרוויח פה? מה עם חילול השם? יש כזה דבר חילול השם? אין, יש, אני משאיר את זה מסימן שאלה. זה רצון השם, שזה שאנחנו... טוב. בקיצור, הנקודה העיקרית מבחינתנו, זה... איפה, התבלבלתי, תאמין, דיברתי על זה, מירון, התבלבלתי כבר. אולי בוא, אז לפני שאני אגע בסוף על בנקודות האלה של לרצות ולעשות... אני בתוכנית של השראה הימית, לפני פחות משנה כמובן, היה אצלי יהודי בשם הרב מנחם מנדל מוסקוביץ'. הרב מנחם מנדל מוסקוביץ' הוא אחד מפצועי מירון. אתה יודע, הרבו מאוד לדבר על 45 הקדושים שמתו כקורבן ציבור על כולנו. אבל יש המון שהם פצועי מירון. שעל חלקם לא מדברים, ועל חלקם בכלל לא יודעים מי הם, מה שנקרא עצמם המדינה. אחד מהפצועים הידועים זה מנחם מנדל מוסקוביץ'. הוא היה אצלי בתוכנית, השראה הימית, כמעט חודש אחרי מירון, באמת, זה הניסי ניסים שהוא הגיע. אבל השבוע גם דיבר באחד הרשתות האחרות, ראינו אותו, אסתי פרז, זה מראיינת, והיא... בסיפור שלו היא פשוט התחילה לבכות. הוא היה שם עם הבן שלו. הוא היה שם עם הבן שלו, הוא גר בצפת, יש לו את הקהילה של הזמר שם. הוא הבן שלו, בן 13 ואשתו. כשהם הגיעו, עדיין היה עוד מקום בשפע, אתה יודע, סך הכל, הם הגיעו יחסית מוקדם. ואז ככל שהתקרבה השעה של ההדלקה של האדמו"ר מתולדות הארון, הדוח רק הלך וגדל. ואז בשלב מסוים, אתה יודע, האדמו"ר הדליק את תם האש, ותאמין. אבל הבן של רב מוסקוביץ' אמר לו, אבא, אני קשה לי לנשום פה, בוא נצא החוצה. מרוב הדוחק, תאמין. אז אבא שלו אמר לו, בסדר. תקחת בחשבון, הוא אמר לו, שיהיה לנו כמה דקות קשות לעבור בין האנשים, אבל בסוף נצא לאוויר הבטוח והכל יהיה בסדר. ואז אמר לו, בוא נצא. אז הרב מוסקוביץ' שם את הבן שלו לפניו, שיוכל לשמור עליו, תמיד להגן עליו. והם מתחילים ללכת בין מאות האנשים, והם לא היחידים, עוד אנשים בדיוק רוצים לצאת. לאט, לאט, לאט מצטרפים, ונהיה כמו איזה צוואר בקבוק הזה. וכבר הם מרגישים את הדוחס הנורא הזה שאתה מרגיש חסר אונים לחלוטין. מתחילים לשמע קולות, לא לדחוף מאחורה! כי מספיק שמישהו מאחורה דוחף, וכולם, אתה יודע, כמו איזשהו... כמו נחל כזה, אתה לא יכול לעצור, זה כולם נסחפים. ובשלב מסוים מתחילים להיות צעקות. זהירות, אנשים נופלים, אנשים נופלים! אין לך הרבה מה לעשות, אתה לא יכול לחזור אחורנית, אתה לא יכול להתקדם קדימה, ולאחר כמה שניות של דחיפות, אנשים באמת נופלים. והרב מוצא את עצמו נופל על הרימה של אנשים. ומעליו, עוד אנשים. מדרגות, יש מספיק, מה שנקרא, קומות שאפשר להיערם. הוא מצליח לדחוף את הבן שלו הצידה, זאת אומרת, הבן שלו לפניו, אז הוא מצליח לזרוק אותו הצידה. והבן צועק לו, אבא אל תלך לי, אבא אל תלך לי. ומעליו אנשים. אז האבא צעק, אם לא אני, לפחות הצילו את הילד! ואז תבין, זה הר של אנשים עליו. באותם רגעים הוא אומר, הוא שואל את עצמו, למה כוחות ההצלה לא מגיעים? כאילו, מה קורה? ואז אדם שבחור ששכב לידו, אומר לו, אני לא יכול לנשום, תגיד איתי קריאת שמע. הוא מתחיל לקרוא עם הילד הזה קריאת שמע. מגיעים להשם אלוקיכם, אמת. והילד הזה נפטר. הוא אומר, תבין שיש פה ערימות של אנשים, בהתחלה היו צעקות לעזרה, אבל לאט לאט גם הצעקות האלה מפסיקות. והוא מבין שעוד אנשים סיימו את החיים שלהם. ואז הוא פנה לרבי שמעון בר יוחאי, אמר לו, רבי שמעון, זה קרה במשמרת שלך, אתה תיקח אחריות על האלמנה שלי, על אשתי, ועל ששת היתומים שאני משאיר בבית, אתה תדאג להם. הוא מרגיש שהרגע שלו גם הגיע. זהו, הוא לא יכול להחזיק מעמד יותר. אתה לא יכול לנשום, לוחצים אותך, אתה לא יכול לנשום. אחרי כ-10 דקות הגיעו כוחות ההצלה. התחילו לפנות גופות. הגוף שלי לא מתפקד בכלל. עכשיו, בשלב מסוים רואים אותו, מתחילים לעשות לו פעולות החייאה. עד שאחד הפרמדיקים, אתה יודע, מרוב הלחץ והבלגן, צועק לפרמדיק שעובד עליו, הוא גמור, שים אותו בצד. והמוסקוביץ' מתפלל לקדוש ברוך הוא, בבקשה, בורא עולם, תן לי כוח, תן לי כוח, סמן להם שאני חי. אבל מעבירים אותו לחדר קירור. חדר קירור, זה לא ממש חדר קירור, זה אפשר הכנסת אורחים שם, פתחו את המקרר, שם שמו את הגופות. כך הוא שוכב ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לחיות, אבא. אחרי כמה דקות עובר פרמדיק נוסף. פרמדיק שמתפלל איתו בבית כנסת, עם הרב, והוא רואה אותו שוכב שם. והפרמדיק אומר לעצמו, הרי מחר אני צריך ללכת לבית כנסת הזה, ואני אראה את הילדים של הרב מוסקוביץ', ומה אני הולך להגיד להם? אני רוצה להגיד להם שאני עשיתי את כל מה שאני יכול על מנת להציל את האבא שלהם. אז הפרמדיק הזה חוזר אליו, ומתחיל לעשות לו פעולות החייאה, ומצליח. ומצליח להחזיר אותו לחיים. אבל כמובן שהוא פצוע אנוש, פצוע ראש, ואיברים פנימיים, אז מפנים אותו לבית החולים זיו בצפת. אבל עכשיו מבינים שהמצב שלו כל כך קשה, שמחליטים להטיס אותו להדסה עין כרם. והוא מוטס. בינתיים. אשתו בבית. זאת אומרת, היא הייתה שם במקום, והתקשרה אליו מיליון פעם, והוא לא ענה לה. מיליון פעם, והוא לא ענה לה. בשתיים בלילה קיבלה טלפון. טלפון מהטלפון שלו. אז אם עוד שמחה, הייתה בטוחה, יו, הנה בעלי מתקשר אליי. היא עונה. ועל הקו היה אחד הרופאים מבית החולים זיו בצפת. אמר לה, שלום, את מי אתם מחפשים? אומרת לו, את בעלי, מוסקוביץ', תבדוק אולי ברשימה אצלכם, בפצועים. אומר לה, רק שנייה. הוא בודק ברשימת הפצועים, והוא אומר לה, אני מצטער, הוא לא אצלנו. כי הרי טיסו אותו לדסה עין כרם. עכשיו תנסו להבין, הוא אומר, מה אשתו עובר לה בראש. הטלפון שלו בזיו בצפת. וברשימת הפצועים, הוא לא נמצא. אז תבינו מה היא מרגישה באותם רגעים. והיא פורצת בבכי. זה היה בשתיים לפנות בוקר. בשעה שלוש לפנות בוקר, הדפיקות בדלת. ומי שנכנס זה הבן שלהם. הבן שהיה איתו שם. אז האמא שואלת אותו, מה עם אבא? איפה אבא? והבן לא רצה להגיד לה. הוא פחד להגיד לה. אז הוא אמר, אני לא יודע. והוא נכנס לחדר שלו והתחיל לקרוא תהילים. והאמא ניגשה אליו ואמרה לו, על מי אתה קורא תהילים? אז הוא אמר לה, לעילוי נשמת אבא שלי. והאמא פורצת בבכי. תבינו איזה רגעים קשים, השם ירחם. הם בטוחים שהוא מת. זהו מה? והוא בכלל נאבק על חייו, בהדסה עין כרם מורדם ומונשם. ואז בשבע בבוקר, הוא פותח את העיניים. הוא פותח את העיניים, הרופאים סביבו, מנסים לתקשר איתו, לראות בכל זאת פגוע ראש, בוא נראה, יש מי לדבר בכלל? מנסים להגיד לו, אתה יודע איפה אתה נמצא? הוא אומר לו, ספרים לו, היה אירוע, מירון, הוא נזכר בצורה מעורפלת, ואז הוא נזכר רגע, הבן שלו, אז הוא מבקש מהם דף, הוא כותב להם על הדף, היה איתי הבן שלי, הוא חי? והרופאים מסתכלים אחד על השני, וככה, אתה יודע, הם קצת לא יודעים מה להגיד לו. אז הוא מבין, אם הם ככה מסתכלים אחד על השני, ואם הם לא נותנים לו תשובה, אז כנראה ש... כנראה שהבן לא בן החיים. אז בבית בטוחים שהוא לא בן החיים. הוא חושב שהבן שלו לא בן החיים. כמה צער עולה לפני כיסא הכבוד, מעבר לכל מי שהיה שם, מעבר לכל 45 משפחות, לצרינו הרב, שבאמת ידעו כנראה שהיקירים כבר לא בין החיים. אבל אז מפרסמים תמונה שלו בין כל המקומות שאפשר, במשפחה חרדית, שתי משפחות שזיהו אותו, התקשרו לאשתו ואמרו לה, מוסקוביץ' פה, בואי מהר. והיא והבן שלהם מגיעים, והם פוגשים אותו, הוא בחיים, הם בחיים, תודה להשם, תודה להשם. והוא הראה לו נס, בהתחלה זה היה נס ממש, תוך שבוע, שבוע, ממורדם, מונשם, פצוע, אנוש, תוך שבוע, השתחרר. הוא היה אצלנו בתוכנית בערך חודש אחרי, שהוא חשב שיחזור לשגרה והכל יהיה בסדר. אבל בשלב מאוד מאוד מהר, הבנתי שאני לא כל כך יכול לחזור לשגרה, זה הכאבים נוראים, זה לפעמים לילות ללא שינה, זה אתגר לא פשוט, לא, ולא למשפחה, ולא לילד, לא לאף אחד, אבל הוא סיים דבר אחד, והוא אמר, אני מודה לקדוש ברוך הוא, על הכאבים שיש לי. אז אסתי פרז לא מבינה כאילו מה, מה אתה מודה על הכאבים שיש לך? אז הוא אמר לה, רק למתים לא כואב. אז אם כואב לי, סימן שאני חי. שמעתם? אם כואב לך, סימן שאתה חי. יקיריי, קחו את זה לחיים שלכם. אם כואב לכם על הזוגיות שלכם, ואתם רבים כל הזמן, מצוין! סימן שאתם חיים. כי חס ושלום, לא לריב לפעמים זה יותר גרוע, לא לריב, הכוונה היא שיש בעיות, ואתה פגע מיואש, יאללה, אין לי כוח לריב אפילו, עזוב, ואני נמאס לי לגמרי. אז אם כואב לכם, אתם חיים. אם כואב לך על עצמך, הרב, תראה לאן הגעתי, תראה מה יהיה איתי, השם ירחם, כואב לך על עצמך, מצוין, סימן שאתה חי. וזו העבודה שלנו, יקיריי. להתחזק שבאמת, באמת, אבל אין עוד מלבדו.
אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אפס זולתו. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אפס זולתו. השם מראה, השם עלה, השם ימלא לעולם ועד. השם מראה, השם עלה, השם ימלא לעולם ועד.
השם מלך. טוב, יקיריי, כן, פוף בדיסה, נכון. עוד רבע שעה אחרונה. טוב, בוא ניגע בנקודה אחת אחרונה, אחרי שדיברנו... מה ההבדל בין, קראנו זה לנסות, לבין לעשות? אני אגיד לכם מה יש בהבדל. שוב, רב אחד אמרתי לכם את זה, שצריך לשתול איזושהי, לא איזושהי הרצאה, סדנה, לא משנה, הוא פחד ש... יגמרו הכרטיסים. אז הם נסו, ובאמת היה קצת דוחס, ואז הוא אומר לי, אשתו, תקשיבי, תעמדי עד בתור, אני אכנה את האוטו ואני חוזר. עכשיו, אשתו לא רצתה ללכת להרצאה הזאת, לא אוהבת את הנושא הזה, לא קשור אליה. בקיצור, הם מגיעים לה, הוא מכנה את הרכב, היא יורדת לעמוד להשיג כרטיסים, והוא הלך למצוא חניה. בשלב מסוים הוא חוזר, אחרי איזה 5 דקות מצא חניה, מגיע, רואה את אשתו עומד בצד, אמר לה, נו, קנית כרטיסים? אומרת לו, לא, כבר נגמר, אין כרטיסים. הוא אומר לה, מה נגמר כרטיסים? שנייה, הוא הולך, נכנס פנימה, אופ, סידר שני כרטיסים. הם נכנסו. באמת הייתה הרצאה לפנים, לא משנה, לא משנה מה, מאיזה נושא זה בכלל. כך הוא אמר לי, הרצאה לפנים, היא צדקה, אבל תכלס, תבין מה ההבדל בינינו? היא רצתה לנסות. הוא רצה לעשות. מה ההבדל בין השניים? שוב, שניהם, לגיטימי להשתמש בשניהם, זה לא שצריך תמיד לעשות, אבל... חשוב מאוד שנברר לעצמנו מה אנחנו באמת אבל רוצים. לנסות פירוש דבר, תשמע, אני לא סגור על זה, אני כן, כן, לא, לא. לעשות, החלטת, ואתה עושה את זה. מה הכוונה? לצורך העניין, נגיד, בחור אומר לי, הרב, אני רוצה להתקבל לישיבת פלוני. והוא חוזר הביתה, אין, כבר לא מקבלים יותר בחורים. תקשיב, זה נקרא לנסות. כשקצת קושי אתה חותך, אם באמת היית רוצה לעשות ולהתקבל לישיבה, לך תשאל במטבח, לך תשאל בגינה, תשאל בגינה, שים אוהל, כן, תקנה אוהל, מזג האוויר יפה עכשיו, קנה אוהל, שים בחצר של הישיבה, ותבוא ללמוד כל יום. הרב, אל תגזים. אז אני לא מגזים. אם אתה באמת רוצה, אז תראה לקדוש ברוך שאתה רוצה, תראה לאנשים שאתה רוצה, תראה שאתה מוכן לעשות. אחרת, רק בגדר של לנסות. שוב, אני אומר, אני בא, לא אומר לך שתמיד צריך לעשות. רק תהיה אמיתי עם עצמך. כי אם כל החיים אתה תרצה לנסות, אתה לא תגיע לשום דבר. כי קצת קושי, אתה נשבר. קצת קושי בשידוך, קצת קושי בישיבה, קצת קושי עם ההורים. אני הולך. לאן אתה הולך? תלמד להתמודד ולא לברוח. לרצות. ולכן אני חוזר רגע לרבי שמעון בר יוחאי. וכידוע הסיפור, שאותן זוג שלא זכו לילדים, החליטו להיפרד והם באים לרשב"י ואומרים לו, רבנו! אנחנו נפרדים. אמר למערב, אין שום בעיה, אבל כמו שהתחתנתם עם סעודה, נא להתגרש עם סעודה, בבקשה. גזירה שווה. טוב, עושים סעודה. וכידוע בסיפור, בשלב מסוים הבעל משתקר, ואומר לאשתו, מאמי, קחי מפה מה שאת רוצה. קחי מהבית מה שאת רוצה. אני הייתי מביא חברת הובלה, אבל היא איכשהו נרדם, אופ, החליטה שהיא לוקחת אותו. ביקשה מעבדים, תעמיסו לי אותו באריזה. והוא מתעורר. בדסה אין קרם, סתם, חס שלום, הוא מתעורר, הוא מתעורר בבית חמיב. והוא אומר לה, מה אני עושה פה? אומרת לו, אתה אמרת לי לקחת את מה שאני הכי רוצה, את הכי רוצה זה אותך! יפה! והם חוזרים לרבי שמעון בר יוחאי והם מספרים לו את הסיפור ואז רשב"י מברך אותם והם זוכים לילדים. הם זוכים לילדים! אז שואלים חז"ל, לא מובן הסיפור הזה, אני לא מבין. אם בכוחו של רשב"י להתפלל עליהם, אז שיתפלל מלכתחילה. אלא היה צריך פה תוספת אחת מאוד מאוד חשובה, והתוספת הזו זה הרצון שלהם. אתה צריך ממש ממש לרצות משהו. לא לנסות, לרצות, לעשות. בדיוק כמו מצרים. הגאולה הפרטית של כל אחד מאיתנו היא גם במידה מסוימת גאולת מצרים. ובמידת מצרים, אני קורא לכם מדרש רבה עכשיו, חושך למה הביאה עליהם? אומר המדרש, כי הקדוש ברוך חוקר לב ובוחן כליות. ולפי שהיו פושעים בישראל, אומר המדרש, שהיה להם פטרונים מן המצרים, זאת אומרת, היה להם בוסים חמודים, והיה להם שם עושר וכבוד, אומר המדרש, ולא היו רוצים לצאת. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אביה למכה בפרסיה ימותו יומרו המצרים, תבין, כמו שאלה, גם אלה, עשה מכך עוד חושך. שלושת ימים כדי שיהיו קוברים את מתיהם, ולא יהיו רואים. יופי. אז אתה רואה שבמצרים לא נגאלו כי היו כאלה שלא רצו. זאת אומרת, מפה אני לומד שכדי לצאת ממצרים, או להבדיל, כדי לצאת מהמצב שלנו, ולא משנה במה אתה תקוע, אתה צריך לרצות, אבל ממש לרצות, לצפות, בבקשה אלוקים, בבקשה, בבקשה, בבקשה. ככה אומרת הגמרא מסכת שבת. אמר רובה, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, בוא תשמע את המשפט, את המבחן שהולך להיות לנו בשמיים. שאלה ראשונה, נסעת ונתת באמונה? אחרי זה, קבעת עתים לתורה? עסקת בפרייה ורבייה? ו? ציפית לישועה? ציפית לישועה? וזה ישאלו כל אחד מאיתנו, גם כלפי הגאולה הכללית, כמובן, למשיח, אתה ציפית לישועה, אבל גם הגאולה הפרטית, אתה נמצא בקושי, אתה נמצאת במשבר, אתה לא יודע מה יהיה, הרב, לא נשואה, קשה לי, אבל יש לי ניסיונות ומבחנים, ובעבודה, ובבית, ציפית לישועה, ציפית לישועה. זה לא משנה מה קורה, אתה מצפה לישועת השם, כי ישועת השם כערף עין. בזכות זה תבוא הגאולה, אתה מבין? איך אני יודע? שימו לב לתפילות שלנו. בתפילת 18, אנחנו מבקשים משהו מהקדוש ברוך הוא. ואז אומרים לו, למה אנחנו מבקשים? מה זאת אומרת? למשל, סלח לנו אבינו כי חטאנו, אחרי זה התשובה, למה אנחנו מבקשים את זה? כי מוכל וסולח אתה. זאת אומרת, למה? ככה, הבנתם? עוד פעם. זה היה הנוסח שהביאו לי פרפניי, לא משנה, זה הנוסח ש... ראינה בעוניינו, למה? למה לבקש ממך? הוא גלן גולה שלמה, למה? כי גואל חזק אתה. בסדר? זה התשובה. רפאנו השם ונרפא, למה? כי רופא, כי כן מלך רופא נאמן אתה. זאת אומרת, שאלה, למה אני מבקש את זה? כי. עכשיו תבינו טוב. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח... אני רוצה בעזרת השם בורם שתביא לנו את הגואל, בבקשה את צמח דוד עבדך תצמיח, למה? כי לישועתך קיווינו כל היום. שמעתם? זאת אומרת, בזכות מה תבוא הגאולה? כי לישועתך קיווינו כל היום. זה מה שהיה לנו בראש כל היום. אז להבדיל, אבל... בינינו, אולי הקדוש ברוך הוא עושה לנו לפעמים צרות, כדי שכמו שאתה מבין שאדם שנמצא בצרה, מחכה ומייחל לישועה כל הזמן, הוא כל הזמן מרגיש כאילו מתי תבוא הישועה, מסי, יש כזה שיר, לא? טוב. אז כמו שאדם מחכה לישועה, עדיין לא יכול, ככה אני צריך להרגיש לגאולה הכללית, בבקשה אלוקים, לא יכול יותר, תביא את המשיח, אנחנו כבר, בוא נת, אני מדבר בשון הרחוב, אבל כאילו, אם לא תגאל אותנו, מי יישאר פה, מה קורה? חבר'ה נופלים, חלק נשברים, מבולבלים כולם, תראה אם אנחנו עוברים, אנחנו דור חלש, אנחנו לא בנויים לזה, אנחנו לא דור של תנאים, ואמוראים, וסבוראים, וגאונים, והארי הקדוש, ובעל שם דבר הקדוש, והגול מבילנה. מי אנחנו? אנחנו בקושי מרזיקים מעמד פה, חבר'ה, אנחנו בקושי מרזיקים מעמד, אלוקים, אתה חייב לגאול אותנו, ומיד, מיד, מיד, מיד. אז זה הבקשה שלנו צריכה להיות. וככל שבאמת נרצה, זה מה שנקבל. אבל התפילות שלנו צריכות להיות רק, אבל רק אליך. מכירה שיר אחרון ללילה, רק אליך.
רוצה להאמין לחושותך בפנים, להיות איתך תמים כמו ילד, למחוק את הפחדים, לשבור את הכללים, מתי תפתח לי כבר את הדלת? מעבר לחומות, רוצה עוד לקוות, יבוא היום, יתגלה אור פניך. מתוך המצולות, תקשיב אל הקולות, אתה אבינו כולנו בניך. אלוקים זועקים רק אליך, בסוף נראה רק טוב, הלב ירגיש קרוב, בחנו בחנו לבטח, פתאום הוא יתגלה, הכל פה ישתנה, חזקנו חזקנו.
נאמר די לשנאה לכל המלחמה הנשמה שבויה זועקת אולי נמצא פינה ניצות של אהבה בתוך ליבנו אש בוערת ובין כל הגלים מתוך כל השברים יפציע אור שיחדור אל חיינו פיתחו השערים לכל אותם שירים גוונים יפים שמפרידות בינינו גם תמיות ספקות ושאלות הלב ישוב לפרוק אלוקים זועקים רק אליך
טוב, זהו. יקירי, תחתנו מגיע לסיום. אז מי באמת רק אליך? אנחנו רוצים באמת, א', לשלוח באמת חיבוק גדול לכל עם ישראל. באמת, עם ישראל, עם קדוש, עם טהור, עם מיוחד, עם שאין עוד כמו באמת אבל בעולם. באמת שאין בעולם. וזהו, עכשיו פנינו לקראת חג שבועות. ופנינו אולי לבחירות, סתם, לא יודע מה הולך להיות, מה רק הקדוש ברוך הוא יכול לדעת, באמת, מה הקדוש הוא מתכנן לנו, מה הולך, מי נגד מי, מה רוצים מאיתנו. בינתיים אנחנו צריכים לשמור על אחדות, אנחנו צריכים לשמור על הגשה שאנחנו צריכים להיות ביחד, ואם בחוקותיי תלכו, ונתתי גשמכם בעיתם, ואומר הדברי ישראל, זה כלל גדול בהשפעת הפרנסה, שככל שתגדל אמונת האדם, שאין הפרנסה תלויה במעשיו ובכישרונותיו הנפלאים, אלא הכל בידי גזירת עליון, כך ייפתחו לפניו שערי הפרנסה בהרחבה. ככל שנרגיש תכלס הרי זה הכל אתה הקדוש ברוך הוא. אתה מנהל את העולם, אתה עושה פה את הכל, אנחנו עושים רק השתלות קטנה, אתה יודע, מי אנחנו, מה אנחנו, מה? בסדר, אנחנו רק עושים איזו השתדלות, אבל אתה פה מנהל את העולם, אבל בבקשה, בבקשה, בבקשה ממך, תעזור לעם ישראל. כל הילדים שקיים, ניסיונות קשים, ניסיונות קשים שלא ייפלו. אז למדנו היום לדבר עצמנו בגוף שלישי, נכון? פנגר תתחזק, הכל בסדר, אתה יודע, אל תתרגש משום דבר מצד אחד. למדנו היום, אם אנחנו מרגישים קצת תקועים, אז לחפש מה המטרה האמיתית. שאליה אנחנו רוצים להגיע, ואז לעקוף. לא חייב דווקא משהו אחד, אתה בטוח שיש איזשהו צורך מסוים, ואתה מרגיש, רק זה יכול לעזור לי. ממש לא רק זה. רק הקדוש ברוך הוא, אבל לא רק משהו שאתה ננעל עליו, וזה סתם מכאיב לעצמך. בוא תנסה דרך אחרת. תהיה יצירתי. אתה רואה, אתה יכול לעזור לאחרים, למה שלא תעזור לעצמך. אז ריחוק פסיכולוגי, קראנו זה לקרוא בגוף שלישי, ומצד שני יש גם ריחוק של זמן. בוא, תחשוב עד עוד שנה, שנתיים, בכלל אכפת לך מהדבר הזה, אז מה אתה נותן את זה כל כך תשומת לב? ולכן, כמה שנגמרת התוכנית, אני מזכיר לכם יום רביעי הבא, אנחנו מתחילים סדנה, יום שלישי, איפה אני? רגע לא. יום רביעי זה הסדנת זוגיות, נכון? זה הקורס של הזוגיות, זה מבית מרכז ישיר, זה לא אני, זה הם. אני מעביר את התכנים, אז מי שמעניין אותו, התחום הזה של זוגיות, זה כוכבית 61-63. מי שמעניין אותו פסיכותרפיה הוליסטית, זאת אומרת, ריפוי גם פסיכותרפי. כמובן על פי מקורות חזל, על פי השיטה שפיתחנו, ששם זיכר אותנו לפתח ה-FHT. אז אם זה מעניין אתכם, וגם שילוב של רפואה אלטרנטיבית, ריפוי מגע יד, הרבה מאוד נושאים מעניינים. זה טלפון אחד, רשמו. 053 4 3 6 1 3 1 1. אני חוזר, זה הפסיכותרפיה הוליסטית, מה שידוע בשם שיטת הרב פנגל, ה-FHT, 053-436-1311. וזהו, כל מה שנשאר לי זה רק להודות לאורי כהן הטכנאי שלנו, לכם המאזינים, וכמובן לקדוש ברוך הוא לזכות על הכל כולל הכל, וירצון שנרים לחיים. יאללה יקראי, לילה טוב לחיים.
על ההמשך שניפגש נשמחות.